מצפים לישועה עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו בעיצומם של תשעת הימים, ובחרו כאן ביום הזה דווקא לעסוק בעניין שהוא אמנם אמור להיות הכי שמח בעולם, אבל לפעמים הוא גם מאוד מאוד כואב, וזה עניין השידוכים. נמצא איתנו באולפן הרב אליעזר יודקובסקי, שלום וערב טוב קודם כל.
ערב טוב מורה.
אני לא יודע תחת איזה טייטל להציג אותך הפעם, כי באמת אתה חובש על עצמך כל כך הרבה כובעים, ופה זה כובע נוסף חדש שאני לא הכרתי.
כובע מאוד ותיק, קמתי ברוך השם את... הייתי ביחד עם ידידי מיכה רוטשילד את הקהילה באפולה, שזה 500 יחידות דיור. היינו שותפים קצת באחיסמך, היום בנוף הגליל, נתיבות. בעצם לעזור לאנשים לקנות דירות ברמה שאפשר לחיות איתה.
זה ארגון שנקרא?
ועשיינו. עכשיו הוא כבר קיבל שם של ארגון, כי אנחנו הולכים להרבה מקומות חדשים, שזה בעצם להסביר לבחור, תתחיל לדעת מה אתה מחפש.
אז אתה אומר חלק מהותי בתחילת התהליך של לחפש שידוך זה להבין שצריכים למצוא גם את הדירה כדי שיהיה איפה
לעבור. לא נשכח שברמב"ם כתוב יבנה בית ואחר כך יישא אישה. אבל אם אין בית אז היום זה נהיה מצב, אז איפה נגור? אז מתחילים להתבלבל במספרים.
אז הפתרון למצוקת הנדלן בארץ נמצאת אצלך?
לא, הפתרון לשידוכים נמצא בפתרון הנדלן. כשיש פתרון לנדלן יש גם פתרון לשידוכים. וכשיש פתרון לנדלן, כשיש שכל, איך לגשת לעניין,
הכל מסתדר. למה? כי בעצם אחד החסמים הגדולים בשידוכים, זה הנושא הכספי, שלא יודעים איך הסתדרו.
היום, לצערי הרב, אני מקווה שאתה אולי לא מכיר את זה, אבל שעתך השאלה הראשונה, כמה נותנים? אפילו כשקונים חליפה, שואלים את זה בסוף, לא כמה עולה החליפה. זו מילה מאוד מגילה ומכוערת. היום, זה שאלה 600, 500, 400, 300, מה זה הדבר הזה? זה מסחר סוסים.
זה בעיה, אבל ב...
זה בעיה, בכוונת. כלומר, אבא שלי, זכרונו לברכה, ייתן 14 ילדים. הוא אמר שידוכים על כסף מדברים אחרי האירוסים. כל צד אומר מה יש לו.
איך השתבשה לנו הדרך ככה?
אני לא יודע אם השתבשה, כי תמיד היה כסף, אבל אנחנו שוכחים כל הזמן את הברכה הכי חזקה שיש בעולם. זה לא ברכה של קופת העיר, שהיא ברכה חשובה מאוד, וזה לא ברכה של אני יודע מה, של בבא סאלי, שהיא חשובה מאוד, ושל מרן שר התורה. זה ברכה של ארמו. ארמו זה ספר הלכה. המקום היחיד שהוא מדבר על ברכות, זה לא... יישא אישה לשום המון, ואלא מה שייתן לו חמיב, ייקח לשם שמיים, ואז תשרה הברכה, זה נכנס בספר ההלכות.
טוב, אני לא יודע כמה עמוק להיכנס אתך כבר ממש על ההתחלה, אבל יכול להיות שחלק גדול מהבעיה, זה במה שהרגילו בחלק מהישיבות, ש... זאת אומרת, הציבו שם סטנדרטים, שמו תג מחיר על כל בחור, אם אתה מישיבה X, אז תדרוש ככה וככה, ו...
נכון.
כשזה מה שאתה מסביר לבחור, שהוא עוד לא מבין מה זה בכלל דירה, לפני שאתה קונה איתו דירה, אז אני הייתי גם משבש קצת אותו.
הייתי בכנס של הרב דיאמנט, היו שם כמעט 300 בחורים שהכינו אותם איך ניגשים לשידוך. אז עשיתי הפסקה באמצע ושאלתי, חבר'ה, מי הרוויח בחיים שלו 2,000 שקל? אף אחד. 1,500, אף אחד. 1,000 כבר הרבה הצביעו. אז אני לפני שאתה מבקש 400, 500, 600 אלף שקל, אתה יודע מה אתה מבקש? ניסית פעם? עכשיו, לא זה מה שאכפת לי, אני רוצה להגיד לך משהו. זה ברור שאנחנו מלומדים, וכך נעשה הלאה, אנחנו נדאג לזוג הצעיר שלא יתחיל את החיים עם חובות, כי אז אנחנו רוצים אותו מהבית מדרש, שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו רוצים את הדור הבא, הלאה בבית המדרש, בכל מחיר שבעולם. ויש סייעת לשמיא, אם יהיה לך 4 שעות, אני אספר לך סיפורים מדהימים על זוגות שהתחתנו בעל טבע. אבל...
אבל... השאלה אפשר לסמוך על העל טבע הזה. יש מקרים ניסים מופלאים, לא חסרים, אבל...
אני רוצה להסביר. בוא ניקח דוגמה שלא לעניין וכן לעניין, אוקיי? לא לעניין אחד, זה כמה אתה נותן? 600. אוקיי, אבא של הקלה שאין לו לחם לאכול, אין לו לחם לאכול, והוא הבטיח 600. עכשיו, ה-600 הזה יחזור לבחור ב-100 מקומות. הבחורה תהיה אחרי זה כואבת, דואבת, וכשיקרה משהו במשפחה, היא תדע את מי להאשים, אוקיי. אבל ה-600 האלה, כשיש לו 600, הוא בא לקנות דירה, אז הוא לא ילך לקנות באפולה ב-500, כי כבר יש לו 600. הוא כבר קיבל את ה-600, זה כבר בכיס כביכול, ואז הוא קונה בבני ברק, בכמה? ב-2 מיליון. 2 מיליון, כלומר הוא צריך להיכנס להיות עבד בבנק ל-30 שנה.
כן.
הכל כי הוא הוציא כבר עין למישהו.
אז בעצם אתה אומר, אם אני מבין נכון, חלק ממה שאתה מנסה לעשות בארגון, זה לגרום לחבר'ה הצעירים להבין, שלא כולם חייבים לגור בבני ברק,
נכון.
ועדיף לגור במה שנקרא פריפריה, לא. איפה שעוד אפשר
לא,
למצוא.
לא, אני לא קורא לזה פריפריה.
כי זה כבר לא, כי זה כבר...
מרחב.
מרחב, לא, כי כבר יש שם קהילות...
מהיום עוברים למרחב.
למרחב, יפה.
זאת אומרת, יש אדם מצומצם כמוני וכמוך שגרים פה בבני ברק בתוך המזיעים והזה, ויש אנשים שיוצאים למרחב.
אז יוצאים למרחב, אני לא, גם קצת יצאתי
אגב,
למרחב.
אגב, זה לא רק במזג האוויר, זה גם ב... תיחוב,
ויש שם קהילות. שמה,
הוא הולך להגיד שיעורים, הוא קם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עושה משהו, הוא לא חלק מעוד 208 אלף תושבים. הוא משהו. טוב.
אז אנחנו בשעתיים הקרובות נעסוק בענייני השידוכים, הקשיים הקיימים, ואולי גם, כמו שכבר התחלנו לשמוע, פתרונות שאפשר למצוא. רק לפני זה נאמר תודה לאסתי פלד, העורכת של המשדר הזה, לפסח בגד הטכנאי, ולכל שאר העוזרים והעוסקים במלאכת הקודש. אתה קיימת מוקדם יותר שיחה מרתקת עם אדם שגם עוסק בתחום הזה. בוא תציג לנו אותו, ואז נשמע על מה דיברתם קודם.
הזמנו לפה גם את ידידנו רב אהרון זילבר, שהוא בעצם במהותו יועץ עסקי יותר, אבל כשהפן הופך להיות גם כלכלי, אז צריך גם יועץ עסקי. אבל לאחרונה רב אהרון נכנסת גם לדברים חדשים לגמרי, אני שומע.
אז כן, אני נכנסתי לעניין הזה כשנכנסתי עם הבן הראשון שלי לשידוכים, והבנתי שמשהו במערכת הזו שבור, משהו פה לא בסדר. וכמו יועץ עסקי, התיישבתי לכתוב תוכנית עבודה. הייתי מאוד מאוד עסוק, לא הצלחתי להגיע לעסוק בעניין הזה, ואחרי 4-5 שנים בתחום, מאז שכתבתי את התוכנית, פתאום נקלעה לי ההזדמנות להתחיל להשפיע בנושא הזה. ואני אגיד איך אני חושב את ה... מה קורה בתוך העולם הזה? מה שקורה בתוך העולם של העשייה בשידוכים, ואני בדקתי קרוב ל-30 ארגונים בארץ ובעולם, בכל הציבורים, המצוקה הזו של השידוכים נמצאת, של מה שנקרא הבחורים והבנות המבוגרות, זה משהו שחוצה את כל המגזרים. לא משנה באיזה... ואז ניסיתי לראות מה, איך ניסו לפתור את הבעיה הזו. כולם ניסו לפתור את הבעיה, בצורה של לשפוך כסף, שזה להבטיח כסף לשדכנים.
זאת אומרת, גביר ואמר, שדכן שיסגור שידור יקבל 5,000 דולר, 2,000 דולר, לרווק בין 30 יקבל כך וכך וכו', ולא כל כך פתר את הבעיה.
ממה שאני בדקתי, זה לא עזר בשום מקום. שוב, אי אפשר למדוד את זה, כי בסוף שידוכים קרו.
לא עזר, כי כל שידוך שנסגר זה עזר, זה עוד בית נבנה בישראל, אבל אתה מסתכל יותר בחתך הכללי.
אני מסתכל על המספרים, אני אומר, הבעיה היא בעיה, ולא באמת הצליחו לפתור אותה. מה שעוד מנסים לעשות, ועושים את זה גם היום, ואני בטוח שזה עושה הרבה מאוד טוב, קוראים לאנשים, לכו תעשו שידוכים. למשל, יש איזושהי יוזמה עכשיו שיוצאת לדרך, שולחים למפות כל כיתה, מי נשאר שם, ולפנות לכל חברי הכיתה, בין אם זה בבנים, בין אם זה בבנות, בואו תעשו שידוכים לחברים וחברות שנשארו מאחור, דבר מאוד גדול. עכשיו, בהרבה מקרים זה אפילו עובד. יש איזושהי סטטיסטיקה בציבור הליטאי, אני לא בדקתי את זה ככה בזה ש...
זה אותו דבר, אותו רעיון, בסוף עולם השדכנים לצערנו, נדבר על זה עוד מעט, אבל עולם השדכנים שלצערנו לא מתוגמל נכון, אני חושב. אם פעם מתווך היה מקבל על דירה אחוז או 1.5% ועדיין מקבל, אז היום כשמתווך סוגר דירה להבדיל, זה לא עסקה, אבל בכל זאת בסופו של דבר, אז הוא מקבל 20-30 אלף שקל מכל צד, מהקבלן ומהקונה, ובשידוכים נשארנו עם ה-1,000 דולר, שזה 3,500 שקל. פה יש איזה בג אמיתי, שאם תמיד ידענו בכל הדורות, שהכסף הכי קשר, זה כסף שידוכים. זאת אומרת, כי באמת השדכן עובד קשה, ומציע ומתבזה, ונעלבים בגללו, ומעליבים אותו בחזרה, והוא אשם, ואם בעוד 8 דורות יוולד איזה ילד קצת פגום, אז השדכן אשם וכו'. עם כל המשתמע של האחריות של השדכן, האשמה הדדית, ואם אחד מהצדדים לא עמד באחד התשלומים, שוב השדכן השם, כשמצליח שוכחים אותו, זה ברור, סנדיקאות הוא לא יקבל. אבל אז השאלה, אז בסך הכל התגמול הוא עצוב, ופה אני חושב שזה אחד הדברים שכיועץ עסקי אתה תרצה לשנות, בוודאי.
זה נקודה, שנייה, אבל אני רוצה רגע להבין קודם כל מה ניסו לפתור. ניסו לשפוך כסף, א', זה הכסף נגמר. כל מי שעשה את זה בשלב מסוים מרים ידיים, אי אפשר, אתה יודע באיזה מספרים מדובר? רק בישראל, לפי הנתונים שאני יודע, בציבור הליטאי יש למעלה מ-1,400 בנות מעל גיל 28. בציבור החסידי בישראל מדובר לסדר גודל, שוב, זה דברים שנתונים לא ממש מדויקים, כי אין מסד נתונים מספיק מדויק, מדובר למעלה מ-3,000 בחורים מעל גיל 22, שזה כבר אחרי 4 שנים או 3 שנים בשידוכים. בעולם, שוב, בציבור הדתי-לאומי, זו המצוקה הרבה יותר גדולה, מדובר על, קיבלתי איזשהו עדכון על 50,000 מוקבי שילוחים, ויש פה
לא
בעצם...
לא בטוח שכל המספרים הם מדעיים, שמי כן, ששפה לא, אחת שוב, ועוד אחד.
יש, כן. דברים, יש דברים שאני בדקתי, יש נתונים כן. שאני בדקתי, באמת, אחד מהדברים שאין מסד נתונים מדויק, כמו קבוצות וואטסאפ לעזור לשילוחים, הרבה מאוד דברים, ואז אתה אומר, רגע, משהו פה מתנהל, כמו שאומרים, השטיבלך, מנסים לפתור בעיה, אחד מהחלומות שהיו לי, ואפילו ניסיתי ליישם את זה, זה לקחת צוות ששתכנים, ולהסיק אותם תמורת השלום, פר שעה. אנשים אמרו, כי לא מקבלים מזכורת.
אני ראיתי בסאטמר, במונורו, ארצות הברית, במשרד שנקרא...
בקורב.
בקורב, זה שם המשרד. משרד מאוד מעניין, יושבים שם פקידים ופקידות, בעיקר פקידות, אבל גם פקידים, הם מקבלים מזכורת חודשית, שזה גם נכון מאוד באיזשהו מקום, השטחן לא ב-12 בלילה, כשבא לו איזה רעיון, הוא קם בבוקר, והם מקבלים לפי, נגיד פלוני פונה, הוא משלם 100 או 200 דולר כל חודש.
יפה, אני אעצור אותך שנייה.
הוא משלם 100-200 דולר כל חודש, והשטחן חייב להביא לו הצעה אחת כל שבוע, יפה. רצינית.
עכשיו בוא נראה מה ההבדל בין מה שהם עשו, שהם אחד המודלים לחיקוי לדעתי, mm-hmm. אני ביקרתי גם שם, גם בווילימסבורג, גם במונורו, ואתה רואה את ההבדל בין אם גביר שופך, ארגון, לבין אם ההורה משלם. אני אומר לפעמים להורים בציבור החסדי, אני לא יודע איך זה במגזר הדתי. כל חודש, בישיבות לבחורים מבוגרים, לוקחים שכר לימוד, יכול לנוע בין 2,000 ל-3,000 ו-4,000 שקל.
לא, רצת, שכר לימוד בישיבה זה 1,000 שקל.
לא בישיבה, אני מדבר אותך לישיבות לבחורים מבוגרים. בסדר? אלו שצריכים גם מורה פרטי, וצריכים גם ליווי, וצריכים גם תמיכה.
לא מכיר מספרים כאלה, אבל יכול להיות, אוקיי, בסדר. אז אתה אומר, במקום זה, תן לשולחן טוב.
עכשיו, כל שנת עיכוב ושידוחים, עולה לך כאבא 40-50 אלף שקל, שלא לדבר על, לא יודע, זה באמת קצת הסתכלות אולי מדי עסקית, אבל בוא נבין שבעצם ההסתכלות של בוא נשפוך כסף, בנתונים, באחוזים, המצוקה לא ירדה. עוד דרך שאני חשבתי לפתור את זה, זה באמת לשלם מזכורות לשתכנים, פר שעה, שזה ניסו כל מי שניסה לעשות, ממה שאני בדקתי, שבדקתי עשרות ארגונים, מי שניסה לעשות את זה, לא החזיק מעמד. למה? א', לא צריך. מתווך, מישהו משלם מתווך פר שעה, יש איזשהו קטע בשידוחים, שזה משהו מאוד מאוד קשה לבצע אותו, ואתה צריך אנרגיה פנימית כדי לחצות, וזה לא יקרה אם אני אקבל 50 שקל שעה על עבודה. אני בדקתי את זה, אני אגיד לך, זה היה החלום שלי. ואז הבנתי שזה לא יעבוד. ולכן אני חושב, קודם כל, לפני הפתרון הפרקטי, יש עוד ניסיון שמנסים לעשות, זה באמת שוב לתת לנו האזרחים הפשוטים, כלומר, אלו שהם לא שתכנים, לתת לנו איזושהי תחושות אשמה שנעשה בשביל הסביבה שלנו.
זה נכון.
עכשיו, זה נכון מאוד, אבל זה מתנהל בצורה מאוד לא נכונה.
למה?
כי בסוף אני אגיד לך ככה. אני עשיתי שידוך אחד בחיים שלי לפני 23 שנה, ואני זוכר שאחר כך, אתם יודעים, אומרים שמשם רוצה להניש מישהו, נותן לו לעשות שידוך אחד. שנתיים ניסיתי לעשות שידוך, ולא הצלחתי לעשות עוד אחד, אפילו לא להתקדם מילימטר. מה קרה? אני ישבתי מול הטלפון, עם המחברת, והם התחיל להרים טלפונים, ואתה יודע, מהבן אדם הראשון שנפגע ממני, אני כבר לא רוצה עכשיו לדבר שבועיים. עכשיו, בפרט הרי אנחנו מדברים על להציע לבני משפחה. להציע לבני משפחה זה עוד יותר רגיש, שכנים, חברים, אם הוא ייפגע, ואם הוא יגיב ככה וככה. עכשיו, זה לא שאין לי פתרון, יש פתרון, אבל אני אומר שנייה...
בנקודה הזאת שאתה מדבר, לפני, אני נגרר אחריך למודל העסקי, אבל רגע, אני חושב שפה בנקודה הזאת, זה אחד הנקודות הכי הכי חשובות. כל ההורים שיש להם ילדים בשידוחים, כן? ואני חושב שהם עושים הנזק הכי גדול לעצמם ולילדים שלהם, כשמעקמים את הפרצוף ולא זורמים הלאה. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה אל יבוש מפני המליגים עליו בעבודת האלוקים. כלומר, זה לא בהלכה השנייה ולא בסוף. קודם כל, אל תיפגע. עכשיו, אם בן אדם, כשמציעים לו מה, והוא עושה כזה פרצוף, ובכלל, הרי הוא גם יודע שיש לו הרי צרה בבית, והוא משחק כאילו מי יודע מה הוא ולאן הוא חולק, אז טייפלר היה מספר את הסיפור הזה המון פעמים, רב חיים היה חוזר על הסיפור הזה. היה בחור אחד מוצלח, ממש מהטובים בעולם השידוחים. בחור מצוין, הגיע לשידוחים, והציעו לו שידוך. והוא נפגש עם הבחורה, והכל היה בסדר. הכל היה טוב, אבל לא אמר אפס. אני חושב שמגיע לי יותר. הוא לא ידע להצביע על שום נקודה, למה לא? הוא רק אמר, אני צעיר, התחלתי כעת שידוחים, לאן אני ממהר? שאגב, זה אני חושב אחד החולה רעה של הדור היום. הוא לא ממהר, הוא בן 28 והוא עוד לא ממהר. ואז הבחור הזה אמר, בוא נראה עוד כמה הצעות, נשמע מה מציעים הלאה, ונחשוב אם אני ניגש או לא, והסטייפלר שלח לי קרוא לו, ואמר לו, יש לך הצעה, אין שום סיבה לדחות. הבחור הזה, אחר כך, קיבל איזה מחלה ברגליים, קיבל שיתוק, וישב על כיסא גלגלים. הוא נשאר גלמוד לכל החיים שלו, נפטר בלי להתחתן, בלי אישה, בלי ילדים. היה אומר הסטייפלר, אם הוא היה חכם, כשהציעו לו, והכל היה טוב, הוא היה חוטף. אז יכול להיות שזה קפדי של הסטייפלר, אבל רב חיים היה חוזר על הסיפור הזה הרבה פעמים, זכרונו לברכה. שזה אומר שבעצם, אנשים על כאלה שטויות, עכשיו,
רגע,
אבל בוא ניגע בנקודה הזאת של הרמז לשטחן או למציע, מה, זה אתה מציע לי? כלומר, במקום לזרום, לחייך, גם אם אתה חושב שאתה יותר, קודם כל, בדרך כלל אדם לא מכיר את מקומו.
אני אגיד לך
משהו. אדם לא רואה את הטעויות שלו ואת הבעיות שלו, וכשמישהו מציע לך דבר כזה, אתה יודע מה, הכי טוב זה מה שמספרים על החזון איש. מספרים על החזון איש, שאמר לפלוני, לך תציע להוא ולהוא בחורה, מה שנקרא, פוזלת בעין אחת, שומעת באוזן אחת וצולעת. אז הוא אמר, למה? החזון איש אמר, יחי הסדר, אני... זה. והשטחן הלך, ואחר כך, שבוע אחרי זה, חזון איש הלך מישהו אחר להציע שידוך אחר, וזה נסגר. אז שאל הראשון, למה רב בייש אותי? הוא אמר, הוא היה צריך לקבל את הפליק שלו, להבין שהוא לא בליגה א', 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 אחרי זה נוכל לדבר איתו. אבל רק החזוני שידע לעשות כאלה דברים.
לא רק, אני אגיד לך שוב, הנקודה הזאת היא שאני שומע את זה הרבה, מאשימים את ההורים. עכשיו, ההורים, אם אתה תשאל אותם הדבר שהם הכי רוצים לעשות, זה להרס את הילדים שלהם. אני לא מדבר על מקרים חריגים, כאלו שלא רוצים בטובה של הילדים שלהם, כל מיני מקרים חריגים, אני מדבר על הסטנדרט. ואני יכול להגיד שאני, כהורה, ואחרי שעברתי כבר פעמיים את הסרט הזה שנקרא שידוכים, אני התחלתי להבין כמה, באמת שוב, אני אחזור למודל העסקי, כמה ההורים צריכים לעבור הכשרה. ההורים לא יודעים איך לגשת לעניין הזה.
בוא תסביר לי מה.
אני אסביר.
הבנתי ששנה שלמה למדת את הסוגיה, אז בוא תסביר לנו מה אתה מתכוון.
אני אתן רגע את הכותרת. אני חושב שקודם כל השינוי צריך להתבצע בשלושה מישורים. אחד, להכשיר את השטחנים, אני כבר אדבר על זה בנפרד. שתיים, להכשיר את ההורים. שלוש, להעלות את שכר השטחנים ולהפוך את המקצוע הזה למקצוע שירצו לעבוד בו לא כצדקה. כי לעשות מצווה, קרן השביעית לקנות עם על עם, הרבה יותר כיף מאשר לעסוק בשידוכים. זה מצווה לא כיפית. ואם אנחנו נדבר רק, חבר'ה, זה מצווה גדולה, אנשים בוחרים מצוות יותר קלות. זה לא מצווה חיובית, זה מצווה גדולה, וזה לא, זה לא עוזר. אם אנחנו נגיע, אני כבר אדבר על כל דבר בנפרד, אבל התחלת עם ההורים, אז אני אדבר על ההורים. להורים אין מושג איך הם מקבלים החלטות בשידוכים. אין להם שום כלי איך לקבל את החלטות. החלטה הכי קריטית בחיים של המשפחה שלהם. איזה דור יהיה להם? עכשיו, זו החלטה שמטילים אותה לפעמים על ילדים בני 38-40 בציבור החסידי. אני קורא לזה ילדים, כי בהקשר הזה, כי בהקשר הזה הם עדיין ילדים. ושלא לדבר בציבור הליטאי וכן הלאה, ספרדי וזה, שבהם הבנים והבנות צריכים לקבל החלטה, אין להם שום כלי אפילו לזהות מה הם החלטים. אתן לך דוגמה. אחד מהתופעות המאוד מעניינות שפגשתי, שבן אדם אומר, תקשיב, אתה מרכסים אל תציע לי. למשל, או מבני ברק, לא כל אחד יש לו את הקריצים שלו, מזה אל תציע לי, ברוב המקרים הוא יסגור דווקא משם. אז יש כאלה שהפכו...
זה בדיחה עתיקה.
זה לא בדיחה.
אל תדבר שאתה לא אוהב את ההונגרים, כי תקבל הונגרי, אל תגיד שאתה לא אוהב את היקים, אל תגיד שאתה לא רוצה ג'ינג'י, כי תקבל ג'ינג'י.
עכשיו, הנה, זה לא בדיחה בכלל, אתה יודע למה? למה בן אדם מזהיר אותך, אל תציע לי משם? או אל תציע לי בחור שעובד, או אל תציע לי זה, או אל תציע לי זה? כי בעצם, בפנים, הוא דווקא יודע שזה מה שהוא צריך לקבל. עכשיו, הוא מנסה להילחם על נפשו, הוא אומר, את זה אל תציע לי. אם מישהו עכשיו יש לו ראש אישי ויש לו את הבת הכי מוצלח בסמינר, הוא לא יגיד לך אל תציע לבחור עובד, נכון? הוא לא יגיד את זה, כי ברור שלא תציע לי זה, נכון? אם הוא בכלל אומר את זה, סימן בדרך כלל שיש שם איזה משהו שגורם לו. עכשיו, זה רק נקודה קטנה. ההורים אין להם מושג, אני דיברתי לאחרונה בכנס הורים בעניין הזה, ואני ראיתי כמה לאנשים אין מושג. איך אתה מקבל החלטה? לפי מה? רגע, דיברת עם הבן שלך?
בוא, שאלות הבנו. תן לי כעת, בוא על קצה המזלג, מה הקורס שהיית מקים? מה היית מסביר?
אני לא יודע אם זה קורס או זה דיסק של אנחנו וצאצאים, זה משהו, זה הרי בסוף אנחנו וצאצאים, זה שם.
אגב, השבוע מתקשר למישהו, תדע לך, הבנים שלי כולם רוצים פריפריה, כי הם שמעו את הדיסקים שלכם לפני 12 שנה, והם ננעלו, הם קיבלו, נחדר להם, אז אל תזלזל, אני חושב שזה נכון.
ממש לא מזלזל,
כן, כן, אני צוחק.
אז למשל, להגיד להם, אתן לך דוגמה, משפט שאמרתי להורים, תקשיב, אתה צריך להתפשר, כי כל אחד צריך להתפשר, כל אחד נמצא במקום הלא ריאלי,
בלשון הגמרא, נוחיס דרגה ונוסיף איטיס, רד מדרגה תצליח.
למה? מהסיבה מאוד פשוטה, יש מושג כזה שנקרא רפליקציה, זה אומר, את המעלות שלך אתה רואה בגדול, את החסרונות שלך אתה רואה בקטן, ואצל השני זה בדיוק ההפך. כלומר, שידוך שמציעים באופן טבעי, אם זה השידוך הנכון, אתה תתנגד אליו. עכשיו, אבל בדרך כלל, מאיפה אתה מקבל החלטה? אתה מקבל החלטה אחרי שחטפת סתירה אחת, סתירה שנייה, ואנשים לפעמים מקבלים איזשהו משהו זבן כזה רציני, ואז הם רצים על השידוך הראשון שמציעים להם, ששם הם ירדו לא דרגה אחת, אלא חמש דרגות. ואז אני אומר להורים, תקשיבו טוב. עדיף שתקבלו את ההחלטה להתפשר ממקום של כוח, לא ממקום של חולשה.
חולשה ומשבר.
הדבר השני, רגע, אתם מדברים עם הילדים שלכם, דנתם פעם סוגיה, רגע, מה אנחנו באמת מחפשים? מה מספר אחד, מה מספר שתיים? עכשיו זה בציבור החסידי.
אני אגיד לך משהו שמאוד, כשאתה שואל כל בחור לי את הילד איך בחסידי, מה אתה מחפש? אני מחפש משהו קלאסי. קלאסי, לא מודרנית מדי, לא חניוקית מדי. קלאסי זה מילה כל כך, אתה יודע, אני חושב שזה הגנום הכי גדול זה היום, מה שנקרא, מה אתה? אברך קלאסי. מה זה קלאסי? אין קלאסי. כל יהודי צריך להיות the best, הכי טוב, הכי חזק, הכי מוצלח, בכל תחום. הקלאסי הזה הוא כל כך רחב, שבתוך הקלאסי, אפשר לחלק את הקלאסי ל-200 חלקים, ופה אני חושב אנחנו שוגים. כשמתחילים, מילו, אני יודע, משרדים שמילו מאות תפסים, וכולם ממלאים אותו דבר. אני לא ראיתי מי שכתב שרוצה רק צולית, אולי יש כזה אחד, או אחד שרוצה בחורה פשוט תעמוד. אף אחד לא כותב ככה, הרי כולם מחפשים את הקלאסי.
יפה, עכשיו אני אגיד לך...
ואז השתחל מתחיל לחפש קלאסי.
זה לא רק שהוא לא כותב את זה, הוא באמת לא יודע. שאתה, אני מצפה למשל משתכן, שבוא נגיד להגיע לעולם השתכנים, שכשהוא שומע תשובה, הוא יתחיל לנתח מה שהבן אדם מולו לא יודע. אנחנו לא יודעים, שוב אני מביא את זה מעולם העסקי, אין לנו מושג למה בחרנו לקנות את זה ולא את זה. אף פעם לא נעצרנו לבדוק. יושבים הצד השני מהנדסים, או אנשי שיווק שאומרים, אם אני אשים את הפרסום הזה והזה, פתאום אנשים יקנו. הבן אדם מולי לא מודע, ושמגיע לעולם השידוכים, בן אדם אומר, אני לא יודע, איך אני יכול לקבל החלטה כזאת? ולכן אני, הדבר האחרון זה להאשים את ההורים. מה שכן, להדריך אותם. אותו דבר לגבי הבנים והבנות. אתן לך דוגמה, אחד הדברים, אני מקווה שזה בסדר לדבר על הנושא הזה פה, אחד הדברים שהכי מעכבים בשידוכים, בעבר זה היה רק במגזר הליטאי, זה חדר גם המון המגזר החסידי, זה נושא של יופי חיצוני. הפך להיות גורם, פקטור מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, רגע, מה קורה כאן? איך אני מקבל החלטה? האם זה נכון לי להתעקש על הדבר הזה, או לא נכון? עכשיו, נכנס שם מה שאומרים היצר הרע, או הרגש, וכשהרגש נכנס ועולה למוח, אין שיקול דעת. פתאום הבן אדם יכול להתעקש חמש שנים על דברים לא רלוונטיים. רגע, זה נכון, זה לא נכון, למה אתה רוצה זה? עכשיו, יש שם כל כך הרבה דברים שצריך להתחיל ללמד אנשים לקבל החלטה, אין להם מושג. עכשיו, מה שקורה שנייה, בצד השני, שגם השטחן מתקשר, השטחן או השטחנית מתקשרים, שלום, אפשר להציע לכם את, הצעתי לכם הצעה, אפשר? כן, בוודאי. אפשר להציע לכם את פלוני אלמוני? טוב, נבדוק. חוזרים אחרי שבועיים? בדקתי, לא. נגמרה השיחה. מה זאת אומרת? הבן אדם בוודאות, שוב, זה לא 100%, זה באחוזים מאוד גבוהים, על השידוך האמיתי, יגיד לא. למה? או, לפעמים צד אחד יגיד את הלא, לפעמים שתי הצדדים יגיד את הלא. תלוי בכדאי תמיד מדויק. למה? כמו שאמרתי, בן אדם רואה את עצמו במקום אחד, הוא לא קולט מה אומרים עליו, הוא לא קולט איך מסתכלים עליו בחוץ, ואדם, כמו שאני אתן לך עכשיו לשמוע את ההקלטה שאתה, אתה כבר רגיל לזה, כי אתה מדבר הרבה מאוד באולפן, אז אתה כבר מזהה את הקול שלך בהקלטה, כמו שאתה מזהה את הקול שלך באישי. רוב האנשים יקשיבו לקול שלהם בהקלטה, הם יגידו, א', זה לא הקול שלי, זה מישהו אחר. שתיים, זה קול מגעיל. זה 100% מהאנשים, רק מי שיתרגל לשמוע את הקול שלו, אומר, זה מזרג. אז מה... אז מה הקול האמיתי? מה שאתה שמע מפנים, מה שאתה שמע מבחוץ, זה שתי הקולות.
בוא נדבר על הכותרת.
תן לי שנייה, נסיים רק את המשפט. בן אדם שחי בתוך עצמו, בתוך הבית שלו עם הילדים שלו, אין לו מושג מה המעמד שלו בחוץ, והוא לעולם לא ידע. ולכן, כשאתה מציע הצעה באופן טבעי, הוא יתנגד, וכשאתה תבוא ותגיד לו, איזה הורי אתה, למה אתה לא מתפשר? אתה תספר לו סיפורים מהסטייפלר ומרב חיים וזה, אז הוא אומר, אוקיי, כל הסיפורים האלה נכונים, אבל הבן שלי, הוא בחור מיוחד, מה אתה רוצה שאני אשים אותם בחורה בעייתית? זה לא יעזור. ולכן אנחנו צריכים לתת להם את הכלים, איך מקבלים החלטה. שתחילו ללמוד איך הם מקבלים החלטה, איך נכון לקבל החלטה, לדעת לזהות מה המצב שלי באמת. תחשוב אם יש לכל, זה אחד החלומות שלי, שלכל בן אדם, יהיה שטחן הבית. מה זה אומר שטחן הבית? מישהו שאתה סומך עליו, בחרת אותו, ואתה אומר, תקשיב טוב. אתה לא השטחן שלי. אתה לא הולך לסגור אצלי שידוך, אבל כל שידוך שיסגר, אתה מקבל כסף. מה אתה עבורי? אתה עבורי המברר, מביא לי מידע אינפורמציה.
עזרנו ליועץ עסקי, אתה יועץ עסקי.
יועץ עסקי, כן. עכשיו, לא רק זה. אתה משקף לי...
או ביידיש אייצס גבר.
אתה משקף לי את המצב האמיתי.
אבל אולי הרבה יותר טוב לחזור לדורות הקודמים. באמת מה שעשו פעם, הלכו לרבה והלכו לרב, גם היום יש אנשים שככה. אולי זה הכי נכון, לא אולי, אני בטוח שאולי זה הפתרון האמיתי. הוא בא לרב, הרב מכיר את המשפחה, הוא יודע מי המשפחה, והרב נותן לו את העיצות, הרב שומע אותו, הרב מכיר את המשפחה, הוא יודע את המעלות, הוא יודע את החסרונות, הרי יהודי הזה סיפר לו אתמול שיש לו ילד כזה, ויש לו סבתא כזאת, הוא יודע את כל הדברים. ועכשיו שהוא מגיע לרב ואומר לרב, הרב, הציעו לי מישהו עם חיסרון כזה וכזה. הרב ישר יודע אם כן או לא. מה שאתה אומר במקום להיות עסקי, הרבה.
רב לייזר, שאלת אותי, אולי פשוט נחזור אחורה לרבנים.
זה לא אחורה, קודם כל יש הרבה מאוד אנשים שככה מתנהלים, וזה טוב.
אני יכול להגיד לך, אני חסיד בלז, אני אגיד לך מה אמרו בבלז. כשחסיד הגיע לרב לשאול אותו על שידוכים, הרב שאל אותו, תגיד לי, עשית ברורים? כי הוא אמר, כתוב ככה, יש קודם כל נמלוכים באחיתופל, אחר כך יועצים באחיתופל, נמלוכים בסנהדרין,
ורק אחרי זה באים להורים
ותומים. יש כאלו באמת אחוז מסוים שמכירים כל משפחה ומשפחה, קהילות קטנות, שם זה רלוונטי. אני חושב שאנחנו, אתה יודע, דיברנו די הרבה על הבעיות, אני מציע ש...
מתחיל להתמקד בפתרונות.
בדיוק. איך אני רואה את הפתרון? אני חושב שדבר ראשון, צריך להתחיל למקצע את השטחנים. להפוך את השטחנות למקצוע, זה אומר כמה דברים. אחד, להעלות את שכר השטחנים. זה לא יכול להיות ששכר השטחנים ב-20 שנה האחרונות ירד. לא שהוא לא עלה, ירד. עכשיו, בשעה שכל ענפי המשק, הכל עלה. זה גרם לאנשים טובים לצאת מהתחום. עכשיו, זה לא רק זה, כל משבר קטן מפיל אנשים. אז דבר ראשון, שיהיה שכר ארגון. שהורים ישלמו לשטחן גם אם לא יצליח השידוך, על המאמץ, שלם לו על שעות פגישה, הוא עובד בשבילך, היא עובדת בשבילך, תשלם, תפרגן.
לא רק במכתב.
לא רק במכתב ופרחים. בסוף האנשים האלו, אני עשיתי מחקר, בדקתי, לקחתי כמה שטחנים, ומדדנו את כל השעות העבודה שלהם, ועשינו לראות כמה שעות עבודה בממוצע יוצא שידוך. אם אני אקח את כל שעות עבודה בשנה, כמה שידוכים סגרת או סגרת, הממוצע זה 100 שעות עבודה על שידוך. עכשיו, זה לא 100 שעות עבודה...
זה על שידוך שיצ...
לא, בממוצע. עכשיו, זה לא הגיוני השכר הזה, זה לא הגיוני.
זה לא שכר מינימום.
אתה יודע שכל 100% מהשטחנים עובדים בעוד משרה? תגיד לי, למה זה צריך להיות ככה? למה מתווכים זה לא ככה? אז הדבר הראשון, להתחיל לפרגן, בטח כשמדובר...
בקיצור, אתה אומר, רבותיי, תפתחו את הארנק, שטחן מציע לכם שידוך, שלח לו 300 שקל אם הוא היה הצעה רצינית, אם הוא באמת קידם איזה 2-3 פגישות, או פגישה אחת אפילו, שלח לו 500, נפסיק כבר בלי תקנות ובלי שום דבר, שלח, כמו שפלוני אמר לי השבוע, הוא הזמין מתקן מזגנים, לא מתקן, אלא מישהו שיתקין לו מזגן, הוא לא הצליח, הוא לא הצליח לקדוח את הבטון וכו', אחרי שעתיים הוא אמר, אני לא מסתדר, אמר לו, אבל כך 500 שקל, עבדת, עזרת, אני לא יכול לראות את זה. אז אתה אומר, בזה...
אני לא יכול לראות איזה כפיות טובה, סליחה למילים קשות, מקבלים השטחנים. אתה לא מסוגל...
הדבר השני.
הדבר השני, זה ששטחנים, וזה כבר מהפכה שכבר קורית בשטח, אני מדבר איתך על משהו שכבר במחזור השישי שלו. קורס הכשרת שטחנים, בציבור החסידי זה כבר פועל, אנחנו עכשיו במחזור השישי. לקחת אנשים שיבינו בדיוק מה עובר על ההורים, בדיוק מה עובר על הילדים, וידעו להעביר אותם את הכביש, מאמן עסקי, מאמן שידוכים. כלומר, זה כבר לא הצעה, אלא מה אתה מחפש, מה אתה רוצה, מה באמת הזה, ואז אני יודע להוביל אותו, ולשקף לו מצב, מה אומרים לו מבחוץ, זה תהליך מאוד מאוד עדין.
מה, תן לי את הנקודות, מה, למשל מה?
לגשר, לדעת לגשר בין ההורים, בינם לבין עצמם, בין ההורים לילדים שלהם, לדעת להביא לבן אדם את האמת בפנים, אבל שהוא יהיה מסוגל לקבל את זה.
אמר לי שאתה לך, אחד מהגדולים אמר לי נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, הוא עושה כל שבוע שידוך, אדם מאוד מאוד מוצלח, שאלתי אותו, מה הקוד? הוא אומר לי במילה אחת, אני כל הצעה שאני מציע, אני קולט מאוד מהר, מי הבאג שם במשפחה? לפעמים זה אבא, לפעמים זה אמא, לפעמים זה הבחור, לפעמים זה המדוברת. קודם כל אני לומד את המשפחה, מי הבאג ואיפה הבעיה. ואז אני מחליט אחד מהשתיים, או להילחם בבאג. כלומר, אם האבא זה הבעיה, הוא אומר, אני יושב איתו רבע שעה, מסביר לו איפה, כמה הוא עושה רע לילד שלו. אם זה האמא, אז אני מרים על הטלפון ומסביר לה מה היא גורמת לעצמה, ולאן היא תוביל את הילדים שלה. או לפעמים אני עוקף את הבעיה. כלומר, מקדם קצת את הפגישות כמה שאפשר עם האבא, עם האמא, עם הילד וכולי. ואז...
אתה מבין איך נראה שתחן מקצועי? כמעט שאין דבר כזה היום. ואם פעם אולי אנשים חדורי שליחות, ועם כל האנרגיה והמטרה וזה, היום יש, זה יורד ויורד ויורד. למה? כי זה לא מתרגם אליו, אנשים היום צריכים פרנסה.
אז עוד עכשיו, אנחנו כבר בקורס, אתה כל הזמן חוזר לבעיות. אז, אנחנו בקורס שטחנים עכשיו, מה אתה, אחרי שלמדת שנה שלמה, מה היית מלמד את השטחנים עכשיו, בקורס השטחנים?
אני רוצה לספר לך מה שאורי סיפר לי, היה סיפור מעניין, בקורס השטחנים שהסתיים עכשיו, ישבו שתי שטחנים, אחד 15 שנה שטחן, ואחד 10 שנים שטחן. זה ש10 שנים שטחן, שידך לשטחן השני, לדי שכבר 15 שנה שטחן, הרס לו את הבת. כלומר, שתי השטחנים ישבו באותו קורס, ואחד היה שטחן של השני. מתקשר לה אותו שטחן, שירס את הבת שלו, אומר לה, תקשיב, אני רק עכשיו מתחיל לקלוט, אני לא מבין, אומר, אתה תראה, תוך כמה שנים, כל ההורים לא יסכימו לשמוע לשטחן, שלא מקצועי. למה? הוא אומר, אני ידעתי את הכל, ידעתי בדיוק מה עושה איתי, אבל אני הייתי חסר עונים. יש לי כל כך הרבה ניסיון בשידוחים, שהגעתי להרס את הבת שלי, אני חסר עונים לחלוטין. הוא ידע לגוע בנקודות, להוביל אותי צד אחרי צד, הוא ידע בדיוק מה להגיד לי, הוא ידע למכור לי. הרי אתה צריך, אתה איש מחירות, כשתחן אתה איש מחירות, אתה חוקר פרטי, אתה פסיכולוג, אתה מגשר, אתה
יועץ משפחתי.
מתווך, יועץ משפחתי, הכל בבן אדם אחד, ואת הדבר הזה צריך ללמוד. ברגע שיונשי מקצוע שיעשו את הדבר הזה נכון, מה שיקרה, הפתאום הם יצליחו לפתור את אותם בעיות, שכביכול נראות היום בלתי עבירות, כי בסוף צריך איש מקצוע לטפל בזה, והיום זה הכל שטיבל. עכשיו, אני אגיד עוד משהו אחד בנוגע לכל האלה שרוצים לעזור במשפחה. אספר לך סיפור שהיה השבוע, פנה אלינו לארגון בן אדם, שיש איזה משפחה, חבר שלו, שיש לו 4 ילדים תקועים בשידוחים. הסיפורים האלה שומעים כל יום.
קוראים לב.
כן, ומה אפשר לעזור? הוא אמר לו, תעשה דבר מאוד פשוט, תאסוף 9 בני משפחה שרוצים לעזור. עשו כנס, קראו לאותו... זה השותף שלי בארגון, הרב ויזל קוראים לו, קראו לו לדבר. ועכשיו, מה הם רצו לעשות? להציע שידוחים, אבל הם לא יודעים איך עושים את זה. אז הוא אמר להם דבר מאוד פשוט. קודם כל, כל אחד מפה, מי מוכן לתרום פה? $100. אספו בחדר שם $1,000. אמרו, $1,000 הזה הולך עכשיו לשטחן, שיקבל משכורת לחודשיים. אבל מה? כל האלו שנספים פה, הם מביאים רעיונות. מביאים רעיונות. עכשיו, הם לא צריכים להציע את זה, כי הם לא יודעים איך להציע את זה, או מתביישים, או מפחדים. אין בעיה, תביאו את הרעיונות. ודבר נוסף, מה שהם עושים, אותם חברים וקרובי משפחה, הם אלו שגם עוזרים בצד של ההורים. מה שקורה, עכשיו נקבעה פגישה בין ההורים, לבין אותו שטחן מקצועי, רגע, בוא נראה מה המצב של ההורים, בוא נתחיל לעבוד נכון, פתאום הבן אדם מקבל משכורת, קודם כל פר שעות עבודה, אבל בני המשפחה קיבלו פתאום כלים לעזור, שלא ממקום שמאשימים אותם, ואומר, אני לא מסוגל, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע איך מרמים טלפון, אתה לא צריך לדעת, אתה צריך להביא רעיונות, תשאל, תביא רעיונות, יש מישהו אחד שמרכז את הרעיונות מול השטחן, ומתחילים לעשות עבודה. אני יכול להגיד לך שבפעמים קודמות שעשינו את הדבר הזה, ראינו אותות ומופתים פשוט, כי אם צריך פתאום לשכנע את האבא או את האמא, אז השטחן מתקשר, אז תורקים לו את הטלפון, או לא עונים, לא מסננים אותו, פתאום מתקשר גיס, אומר, אח, אומר, ינקל, תגיד,
מה קרה שאתה לא מגיב לשטחן?
כן, פתאום כל הסתימות משתחררות כי עובדים נכון.
ביחד.
זה לדעת לעשות דבר, זה נכון? עוד משהו אחד שאני ממש רואה את זה.
אז רגע, אני רוצה להבין את מה שאמרת. אמרת, נגיד, יש משפחה עם 5 ילדים שתקוע שידוחים. הרי ברור, לא ברור. יש יד המכוונת, כמובן, נגזר עליהם כך, אבל בדרך ההשתדלות אתה אומר ככה, יש פה איזה בג, משהו שלא מסודר במשפחה הזאת, אחד מקצועי, מתעלק נקרא לזה, סליחה על המילה הפשוטה, נצמד, או, זו מילה יותר יפה, נצמד למשפחה, הוא לומד את המשפחה, הוא מבין מה הם חולמים, איפה הדמיונות שלהם ואיפה המציאות שלהם, כל המשפחה מסביב יודעת שיש כזה אחד, הם מפנים לו הצעות, הוא מציע, ובעצם המשפחה מסביב כאילו תומכים, אומרים, תגיד, זה נכון, כמו שאתה אומר, הציעו, הציעו וכולי, אבל הוא הלוחץ, הוא המכוון, והוא מבין את מה שצריך.
והדבר היפה שיש פה, זה בנוי כלכלית, ואני אומר ככה, פתרון צריך להיות, להעביד את השוק, אני אקח אולי לרגע השראה מתחום אחר, בוא ניקח את עולם הטיפול לפני 25 שנה, לא היה מטפלים, לא לילדים, לא לנוער, לא לבנים, בנות, מבוגרים. ועכשיו אם היינו עושים כל זעקה, תעזרו להם, תתמכו בהם, תרפו את הפצעים שלהם. מה קרה היום? בואו נלך 25 שנה קדימה. יש בכל פינה בארץ, יש קורסים למטפלים, למאמנים, ליועצים.
אולי אפילו מדי הרבה.
אולי אפילו מדי הרבה, אבל תראה מה קורה בשטח. פתאום יש מה שנקרא ברירה טבעית, פתאום אנשים מחפשים רק אלה שלמדו תואר. פתאום קופת חולים מממנת טיפולים, פתאום קורים דברים, אבל איך זה עובד? באיך שהעולם העסקי עובד. כלומר, אתה תנסה לפתור בעיה בכוח או בתרומות, אתה לא תצליח. אתה תפעיל את הצורת חשיבה של איך העולם עובד, איך בורא עולם יצר את העולם, אז תהיה סייעתא דשמיא.
אני חושב שיש נקודה אחת שאני חושב חייבים להתמקד. אמרת למשל קורס להורים. היום בחורים לצערנו הרב, אני לא יודע איך זה בחסידי, בליטאי, השאלה הראשונה, כמה היא מרוויחה ובמה היא עובדת. שאגב, במאמר מוסגר, זה מחריד. זה אומר שבדור הבא, יהיה לנו קשה להשיג מורות, כבר קשה להשיג גננות. עכשיו, בחור חולם, שאם יהיה לו הייטקיסטית, יש לו 20,000 שקל ביד, הוא מאושר. ופה הטעות הגדולה. איפה הוא לא מאושר? א', ברגע שיהיה לה כסף, הוא יהיה שפוט. גם אם הוא יביא 5,000 שקל מהכולל, הוא עדיין יהיה שפוט, וכשהוא ילך ללמוד איזשהו תואר מסכן, וידע את האנגלית הרצוצה, היא תצחק עליו, ואחרי שהוא ידע את הכל ויגיע עם 8,000 שקל, היא עדיין תצחק עליו. אז הוא הופך להיות עבד בבית, עבד שפוט, לא שווה כלום, כי היא מביאה 20,000 שקל. אלא מה? אלא אם כן היא באה מבית מאוד 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 חדור חינוך, שיודעים באמת שטוירה זה באמת הכל, ואז היא מבינה שהיא מחזיקה טוירה. אבל לא לשכוח, היא נמצאת בחברה אחרת לגמרי. היא נמצאת בהייטק כל היום, והיא שומעת שם דיבורים, ויש חברות, ויש אווירה, ויש מנטליות. פתאום הבית מקבל הבדלי מעמדות מחריד. הוא הופך להיות המבשל והמטפל וכולי וכולי וכולי. הוא רצה 20,000 שקל. אבל, והנקודה הכי מחרידה, וזה מה שקורה בתקופה האחרונה, דירה בבני ברק עולה 2 מיליון, 2.5 מיליון. צערי הרב, יש קבוצה של עיתונאים, ביחד עם קבלנים, לא ניכנס. שפשוט עושים בועת נדלן כל הזמן. אם לא תקנה הרגע, אתה מפסיד, אם לא תקנה הרגע, אתה מפסיד, ומטיסים את מחירי הדירות בבני ברק, בירושלים, כעת כמה רבנים שם בשמגר, ניסו להתארגן, לעצור את הבועה המטורפת הזאת. כל הזמן אתה קורא, קבלן זה וזה אומר שאם בבית שמש, אם לא תקנה היום, שבוע. ואז מה? לוקחים 1.5 מיליון שקל, 1.2 מיליון שקל, משכנתה. זאת אומרת, בציבור הליטאי נגיד שהוא לוקח 600,000 שקל מהשבר, כן? נעזוב רגע את הנקודה שבעיניי זה מחריד, שבו בשולחן, תחשבו מה אתם יכולים ביחד וכולי. ואז במקום מסוים לוקחים הלוואה בבנק, שתיהם הולכים להיות עבדים לבנק, עבדים ל-30 שנה. אז מה תרוויח מהייטקיסטית? יהיה לך 20,000 שקל.
אתה יודע שאותו דבר בדיוק שאמרת זה גם לגבי יופי, תעשה את הקדבק
תחליף. כן, אני רציתי לדבר על דברים יותר נעימים, אבל ביופי בדיוק אותו דבר. אם היא יפה, אז
יהיה מחיר.
יהיה מחיר, בדיוק, אתה השפוט, אתה הפודל, זה דבר אחד. והדבר השני, מה שהחופץ חיים כותב בלי סוף.
אז מה הפתרון? הפתרון הוא מאוד פשוט. בחסידים צריך להכשיר את ההורים, בליטאים צריך להכשיר את הבנים ואת הבנות, איך מקבלים החלטה. אוקיי? והדבר השלישי, שאני חושב שזה הנקודה שסוגרת את העניין, זה באמת שיתחילו לעבוד גם בכלים מקצועיים. יתחילו לעבוד עם תוכנה, יש הרבה ניסיונות להכניס את הנושא של תוכנה, לעבוד בצורה מסודרת, לא עם הצטע לך ועם הפנקסים, החזון שלי, שבעוד כמה שנים אנחנו נתפגש פה באולפן, ונגיד, זה הפך להיות מקצוע מבוקש, כמו שקרה עכשיו בכתיבת הסתם, פתאום יש הצפה של אנשים שלומדים כתיבת סתם, למה? כי המחירים עלו בכמעט 100%, פתאום ים של אברכים הולכים ללמוד, יש קורסים עכשיו לכתיבת סתם, כל השוק עכשיו מתמלא בסופרים. מה קרה? יש ביקוש. אם אנחנו נשכיל להפוך את המקצוע הזה למקצוע מפרנס, מכניס ומכובד, ומצד השני להכשיר את ההורים, משיח מגיע.
הוא בא לציון גואל.
טוב, שבנו חלק אחרון של שעה הראשונה שעברה מאוד מהר, ובשעה הבאה, בעזרת השם הרב אליעזר יוטקובסקי, אנחנו נמשיך לעסוק בענייני השידוכים, וגם נפנה למאזינים, אם יש לכם המאזינים, רעיונות, עצות, תובנות, משהו מניסיונכם, אתם מוזמנים לשתף אותנו, במספר 03-593-93, אפשר לחייק כעת, 03-593-93, אנחנו נעלה אתכם בעזרת השם לשידור במהלך השעה הבאה, אם יש לכם רעיונות מיוחדים. במה עוד נתמקד בשעה הבאה?
אני חושב בנושא הזה של ימי החורבן, שכל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, המשמעות היא, נכון שגם לרקוד ולמה
ולרקוד עם בקבוקים, זה גם כן נקרא משמח חתן וקלה. אבל יש משהו לא פחות, זה להציע את השידוך ולסגור את השידוך, ולמשוך בחוטים שהבית הזה יקום.
טוב, אז תודה לאורח החשוב שהיה איתנו בשעה זו, הרב אהרון זילבר, היועץ העסקי, אבל לא רק, כמו שאנחנו שמענו, ובשעה הבאה יגיע לכאן אורח מיוחד נוסף. נאמר תודה לאורי כהן, הטכנאי, לשלמה פולק שמפיק אותנו, ושוב המספר עבורכם, המאזינים 03-593-93, תובנות ועצות בענייני שידוכים. הערב אנחנו כאן בשביל זה. כבר שווים.
מצפים לישועה עם אריאל ברמן.
שוב שלום לכם, אנחנו בשעה שנייה ומיוחדת עוסקים בענייני שידוכים. כמה שנים עברו מאז אתה היית בשידוך עם הרב יודקובסקי?
הרבה שנים, יותר מ-30 שנה ברוך השם, זה עבר מהר.
טוב, אז אתה כבר בשידוכים של הילדים, אבל כבר לא, כבר כמה וכמה שנים.
ברוך השם, כן.
טוב, אז שידוכים מסתבר זה עניין שהוא מורכב, שלפעמים באמת סיעת הדשמיא הגדולה שזה הולך מהר מאוד, אבל לפעמים קצת פחות.
נכון, שזה אנחנו פה.
ומה בעיקר הקושי שאתה חושב שהציבור נתקל בו?
תראה, קודם כל, קשה זיווגם כקריאת ים סוף. זה לא משהו חדש. תמיד היה קשה ותמיד יהיה קשה, ומי שחושב שמשהו ישתנה, אם הוא ימציא איזה פטנט וגלגל חדש, כמו ששמענו בשעה הקודמת, אני מאוד מכבד את הרעיונות, וגם את הרעיונות שאני בעצמי אומר, אבל להגיד שפתאום נגיע למצב, כמו שאנחנו רחוקים מהמצב שהעשירים ירדפו אחרי העניים, אלא תמיד העניים ירדפו אחרי השירים.
זאת אומרת, לא לצפות שאחרי שידוך שלנו...
לא, כן לצפות, אבל בסוף...
כל השידוכים יסתדרו בקלי קלות וברגע. לא.
נכון.
שידוך זה תהליך. צריך לדעת להשתמש בכלים הנכונים כדי להפוך את התהליך הזה לכמה שיותר פשוט ונכון.
נכון, שאגב הוא קשה בכל הקהילות, בכל העולם. אבל אנחנו צריכים לנסות, כמו בכל דבר, אם יש חולים, אנחנו צריכים להקל מעל סבלם. אם יש אלמנות, אנחנו צריכים להקל מעל סבלם. אם יש יתומים, אנחנו מצווים. אם יש עניים, אנחנו צריכים לעזור להם. על אחת כמה וכמה שאנשים, משפחות נורמטיביות, ובפנים יש חורבן. כלומר, יש כאב, יש תשעה באב, אתה אפילו לא יודע. כי יש שם הבת, בת 32, או דברים דומים. ופה המקום שלנו לדפוק בדלת, ולנסות לראות מה אנחנו יכולים לעזור. לא פחות חשוב, לא לטעות ולעזור בצורה לא נכונה. כי לפעמים והרבה פעמים אנשים באים לעזור, מרוב רצון טוב, ואתה יודע, כמו החותלת, או כמו העובדת סוציאלית שמגיעה, ופתאום מטפלת כן בכלים ההפוכים במטבח. גברת, זה לא התחיל.
טוב, נאמר תודה לעורכת המשדר, הגברת אסתי פלד, ולטכנאי שלנו בשעה הזו, אורי כהן, שלמה פולק נמצא איתנו בהפקה, ומצטרף אלינו, הרב מיכה לוין, ארגון נתיבותיה, מיכאל, אז אתה רואה, קיצרו לך את השם אצלנו. אז הנה, תיקנו בחזרה, הרב מיכאל לוין, ארגון נתיבותיה, אתה עצמך בעצם יועץ שידוכים.
אכן, כך אומרים.
זאת אומרת, מי מגיע להתייעץ? באיזה שלב? כי הרי זה לא יועץ נישואין שכבר חווים את הבעיות, זה עוד לפני.
יפה מאוד, שאלה באמת שנשאלת, אני אסביר. בעולם השידוכים היום יש מבוכה גדולה, בעיקר אצל, יותר מצוי אצל בנות. בנות מגיעות לגיל שידוכים בסוף, שהן לקראת סיום סמינר, ואחרי שהן מסיימות את הסמינר, בעצם בחורה נפגשת פגישה 2-3, והבחור פתאום מציע לנישואים, הוא רוצה לסגור, והיא עדיין לא מרגישה שהיא בשלב הזה, היא רוצה להתייעץ, היא רואה דברים, הוא רואה דברים שנראים לה לא חשודים, רוצים לברר דברים, דוגמה, היא רוצה לדעת אם הוא קמצן, מאוד מפריע לה, קרה משהו.
זה נורא והיום אם הוא קמצן.
היא רוצה לדעת איך לבדוק את זה.
תגיד, יש טיפול לקמצן? סתם מעניין.
זה באמת שאלה טובה.
עכשיו, בעוד המון דברים, מידות טובות, איך היא יכולה לדעת?
אז מה, אז מתקשרים?
מה שעושים היום, מתקשרים, לא מזדהים, רובם, אין צורך, פשוט מסבירים מה המצב, איפה עומדים בשידוך, מה קרה בפגישה ראשונה, מה קרה בפגישה שנייה.
ואתה על בסיס המידע שאתה מקבל, אתה יכול לדעת את כל התכונות הללו? אם הוא קמצן, אם הוא חסכן, אם הוא...
לא, אני לא יכול לדעת. אני יכול ללוות אותם. ואומר, כשאני... בשידוך יש כמה פרמטרים שחייבים להיות בשידוך, שברגע שיש את הפרמטרים האלו בשידוך, על פניו השידוך הזה יכול לצאת לדרך, ואנחנו רגועים איתו. להבדיל, בציבור הכללי, כשזוג רוצים להתחתן, הם מכירים כמה שנים, ואנחנו רואים שהתוצאות...
הפוכות. זה מאוד מעניין, כי אם אתה מסתכל בציבור החילוני, לכאורה, הם הכירו 5 שנים, וכו', היה צריך להיות 100% הצלחות, ואצלנו היה צריך להיות 99% כישלונות. במצב בדיוק הפוך, ברוך השם, ואצל החסידים, שגם הפגישות כל כך קצרות, הצלחות יפות מאוד.
יש לזה הסברים, אגב, מאוד מאוד ברורים, לא יודע אם כאן המקום להיכנס, אבל...
כן, המקום ש...
זאת ברור שהשיטה הזו, הדרך החיים, זה לא רק השיטה, זה דרך חיים. דרך החיים, החרדית, הדתית, החסידית, אין מה לעשות, מוכיחה את עצמה יותר, גם בנושאים הללו.
אתה שמעת את הסיפור עם מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, הרי בפגישה המפורסמת עם אשתו, אז הם נפגשו, ואבא הדריך אותו טוב מה לדבר, אבל אצל חיים הכל קצר, 8 דפים זה 15 דקות.
כן.
אז כל השאלות שאבא הכין נגמר ב5 דקות של הפגישה הראשונה. ואז נשארו עוד 55 דקות, ואבא אמר שעה, אז הוא הוציא ספר תהילים. אז גם היא הוציאה ספר תהילים.
וככה הייתה פגישה.
רגע, כן. ואז היא חזרה הביתה, ואמרה, אבא, זה באמת צדיק גדול, אבל זה לא בשבילי. אז הוא אמר לה, בואי נגיד לך איך אני התחתנתי. בירושלים היה נהוג שהחתן הולך לכותל, והכלה חוזרת מהכותל, ובבטרק, מי שלא יודע, בשוק הערבי, מראים לחתן, או, זאת המדוברת, ולמדוברת את החתן, ואיך זה נראה לחיים, מזל טוב. וסיפר הרב אלישיב, שהוא כשנפגש עם הבת של ברי לוין, בדיוק היה, עבר שם ערבי עם חמור, הוא לא הצליח לראות אותה. אבל לא היה נעים לו להגיד לאבא שלו, לא ראיתי, אני רוצה עוד הפעם, וגם לה לא היה נעים. וזה נסגר ככה, באחד הבתים הכי יפים בעולם. אז כתבתי את זה, כתבו את זה השבוע שעבר באחד העלונים, קיבלתי מיילים נזמים מבחורים מחברון, מאיפה, מה המקורות, מאיפה לקחת את זה וכו' וכו'. אבל זאת המציאות, זאת אומרת, זה ברור, תכף הרב
רגע, הרב שהוא... מיכאל לוין, אתה קשור לברי לוין שהוא הזכיר פה הרגע?
אני זכיתי למנות מלהיות נין של ברי לוין.
אז הנה, אז הנה, יש לנו פה את המקור, פה, המקור איתנו באולפן.
תוכל לברר אם היה או לא היה.
דודי זקני, הרב אלישיב. היה כמובן, בכל ספר זה מגיע בגרסה שונה, אבל ברור לנו...
מבוסס על אירועים שקרו באמת.
משהו בכיוון. בכל אופן, לא היה 18 פגישות, ש-18 שעות כל פגישה, שאין ספק, הרב שטיינמן אמר פעם למישהו שאומר שהוא כבר בפגישה החמישית, והוא לא מרגיש משיכה, הרב שטיינמן ממש צעק עליו, הוא אמר, 5 פגישות, בשביל מה אתה צריך יותר מ3, וכמה זמן, וכו' וכו' וכו'. והוא חשב שבאמת הרב שטיינמן כועס, אחרי שהוא יצא, הרב שטיינמן נורא חייך, ואמר, הרב שוב, הגבאי ניסה לתווך רוג, מה שנקרא. אז הרב שטיינמן צחק, הוא אמר, אני אשתתר, אם אני לא אעשה לו כזה פרצוף, הוא לא ילמד. הוא יעשה עוד 8 פגישות, הוא לא יקבל החלטה.
אז ככה הוא יבין שצריך לקבל החלטה מיידית.
אז אני ברשותכם, אני אסביר, אתן טיפה רקע, איך בנוי השידוך. את המידע שיש לי, בעיקר למדתי ממורי ורבי, רב נחום דיאמנט, שלמדתי ממנו רבות, ועדיין לומד, ומתייעץ איתו ממש על בסיס כמעט יומי. השידוך... על פניו נראה כעוול, בעל יחופר. לוקחים בחור בן 20, בחורה בת 19, ונותנים להם בעצם לקבל את ההחלטה הכי גורלית בחיים, על 3 פגישות, אם זה בשידוך החסידי זה 2 פגישות, אם זה בשידוך הליטאי זה 4-5 פגישות, מה כבר אפשר לדעת בפגישות האלה? הרי הפגישות האלה זה ההצגה הכי יפה בעיר. אם ניקח לדוגמה את הבחור עם הפתיל הכי קצר בעולם הישיבות, תוך כדי הפגישה, במהלך הפגישה, היא תרצה לבדוק אותו, כי היא שמעה שיש סיפורים כאלה אחרים, ותזיז את השולחן, וכוס קפה על המכנסיים. יחס או לא יחס?
בטח, יחייך.
בפגישה חייך. הראשונה לא יחס.
תחזור הביתה ותגיד, ניסיתי, בדקתי אותו, בחור כזה...
עבר את הטסט.
עבר את הטסט, אני מוכנה. שתעיז לעשות את זה אחרי החתונה.
נו, אז אתה רק מסבך עוד יותר. עוד יותר. אז אי אפשר לדעת.
אז איך זה עובד? ועובדה שבציבור החסידי אין יותר אחוזי גירושין או בעיות בשלום בית מאשר בציבור הליטאי. כי בציבור החסידי זה בעצם זה המקור. ציבור הליטאי בחלק הזה קלקל, בגלל ההשכלה לא הייתה ברירה, אלא היה צריך להרבות בפגישות, והיום נוצר מצב שזה המצב שהחזון איש כבר תיקן, היום גם שחתן ייפגש עם הקלה, שכל המטרה היא שלא יהיו זרים זה לזה בחתונה. זאת אומרת, עדיין הם אסורים.
אבל אני חושב, ותקן אותי אם אני טועה פה בשלב הזה, שאחת הסיבות לכך שאפשר להסתפק באמת במעט פגישות, כי את עיקר ההתאמה והבירורים עושים לפני, זאת אומרת, מראש הפוטנציאל להצלחת השידוך, כשהזוג כבר נפגש, הוא מאוד מאוד גבוה.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך נקודה אחת שהיא מאוד מעניינת. בוא ניקח ככה, עקשן ועקשנית, זה שידוך טוב?
חס לא ושולם. כל כך, לא.
וואו, יש שם אש. שני נחנחים כאלה, שניים כאלה מסכימים
גם בעייתי.
מה אתה רוצה? חלב, גבינה, גבינה, רוצה, מה אתה רוצה? לא יגיעו להחלטות. גם לא מתאים. חכם וחכמה זה טוב? לא. הרי כל אחד פילוסופי, רק פילוסופיה יהיה בבית. טיפש וטיפשה, זה אסון. אז אוקיי, אז מה הדרך חכם וטיפשה? ודאי לא מתאים.
אז מה כן?
עקשן ולא עקשנית, גם לא מתאים. אז מה כן? בסוף, כל גדולי ישראל אומרים את זה כל הזמן. שום דבר לא מתאים. מתאים זה דבר אחד. מתאים זה הוותרן והוותרן והוותרן ומידות טובות. יש לו את זה, יש חיים, זה לא משנה חכם, טיפש וכולי, למדן, לא למדן, לא משנה, מידות טובות. אדם שמבטר, זה היסוד.
אז זה, אוקיי, עכשיו אני לוקח את זה מהנושא המאוד אמוני, זאת אומרת, מצד אחד לשמוע לגדולי ישראל של ותרן, 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 אבל בסוף צריך לדבר פרקטית גם לאוזניים של הצעירים, שהדברים האלה כן מטרידים אותם הרי.
אני לא רוצה להגדיל את המאוחר, אם יישאר לנו זמן, נרחיב בזה, ואם לא, נעשה שידורים נוספים בתחום הזה, כי באמת זה תחום אטרקטיבי, שיש בה המון המון חסר. ותרנות, אני כמעט לא מכיר. אני לא מכיר הרבה אנשים שמבטרים. אנשים לא מסוגלים, זאת אומרת, אנשים גדולים לוותר, מוותר לוותר במושג העמוק של המילה, שהוא באמת מוותר ולא מזכיר, ולא זוכר את זה כעבור שנים. לוותר לוותר, זה
דרגה.
דרגה, בהחלט. דרגה שלא כל בחור עומד שמה, ואנחנו לא שפים איתו לשמה. אנחנו מגיעים איתו קודם לחלק הפרקטי, ונבוא לשידוך. יש לנו לבחור שלושה פרמטרים, בשביל לדעת האם השידוך הזה יצליח או לא יצליח. לבחורה יש לנו, אנחנו מתקיעים, יש לנו ארבעה מדדים. בחור, אחרי שהוא נפגש, אנחנו רוצים לדעת שהייתה זרימה במהלך הפגישה. זרימה, הווה אומר, זרמנו טוב ביחד, היה נעים במהלך הפגישה. אני אומר, תחשבי שפגשת חברה באוטובוס, מפה לערד, דיברתם כל הדרך, היה נחמד, היה נעים, כן. מבחינתי זה מה שאמור להיות במהלך הפגישה, לא
זה,
יותר רגע, מכך.
זה פרמטר אחד ששואלים את הבחור או את הבחורה?
את שניהם.
את שניהם.
את שניהם, אותו, זה אותו מדד.
אוקיי.
שיש זרימה טובה ביחד, והם דיברו לא רבע שעה ולא 20 דקות. זה פגישות של דקות, שעתיים וחצי, שלוש, ויש כאלה שעוד מוסיפים הרבה. זה מדד ראשון. זאת אומרת, היה לנו זרימה טובה, מסמנים וי. המדד השני, זה האם אין דחייה. לרוב יש הפרעה. הפרעה לא מפריע לנו. הפרעה מפריע לבני זוג. אם יש דחייה או אין דחייה, בשביל לדעת אם זה דחייה או לא דחייה, יש לה נמשים. יש לו, הוא הולך טיפה בצורה שנראית לה לא מה שהיא דמיינה. ברוב המקרים זה הפרעה ולא דחייה. הפרעה עוברת אחרי החתונה, דחייה לעולם לא תעבור. כששומעים בחורה או בחור שמפריע להם משהו, צריך להפנות אותם לאנשי מקצוע שיש להם אוזן רגישה, ולשמוע האם זה הפרעה או דחייה. יש לנו מדדים שקיבלנו מגדולי ישראל.
בכל זאת, תן לנו איזה טיפ קטן. מה ההבדל בין הפרעה לדחייה?
אני למשל, שאני שומע בחורה, ואני אומר לה, זה לא דחייה. היא אומרת, זה כן דחייה. אנחנו צריכים להתווכח. אתה תגיד לי אם זה דחייה או לא. אמר לה, פשוט מאוד. דחייה, בכל הפגישות, שהיא חוזרת אליי אחרי הפגישה, והיא מספרת לי מה היה בפגישה, תמיד זה מקום ראשון.
זה אומר שזה דחייה.
זה אומר שזה דחייה. תמיד זה עולה מקום ראשון. מה בפגישה? זה היה הדבר ראשון.
מההתחלה ועד הסוף, כאילו היה דחייה.
לא, דבר ראשון, היא מספרת לי מה היה בפגישה. תספרי, מה היה? דבר ראשון, מאוד הפריע לי.
זה וזה.
כן. הוא יכול להיות...
המשקפיים שלו, לא משנה.
הוא מדי גבוה, כן. הוא נמוך וכו'. דבר שני, אם זה דחייה, זה מפריע בכל הפגישות ובאותה רמה. אם בפגישה אחת שמתי לב לזה, זה מאוד הפריע לי. פגישה אחת זה לא הפריע לי.
זה אומר שזאת הפרעה.
נכון. כי לדוגמה, אם יש איזה ריח מסוים, בעל חיים מסוים, תיקן, שדוחה אותי, הוא דוחה אותי גם עכשיו, הוא דוחה אותי גם בהדלקת נרות חנוכה, וגם במהלך בדיקת חמץ, הוא דוחה אותי באותה מידה. זה לא שהיום הוא דוחה, והיום הוא לא דוחה. שזה דחייה, זה דחייה, ושזה דחייה, הרבה פעמים הורים, או יועצים למיניהם אומרים, זה יעבור.
לא, זה לא יעבור.
פעמים מתלהבים מייחוס, או מכסף, או מכל מיני דברים אחרים, שיש דחייה, זה לא עובר לעולם. זה לא עובר. צריך לדעת שאם יש דחייה, למרות שיש את כל שאר הדברים,
לחתוך.
לגמרי.
ופרמטר שלישי?
פרמטר שלישי זה השקפת עולם. היום יכולים לשבת באותו ישיבה, יכול להיות בישיבה הכי נחשבת, שתי בחורים באותו ספסל, ליד ארון קודש, בחור אחד שבקושי יודע איך קוראים לרחוב של הישיבה. אין לו שום מושג. יש לאבא שלו רכב, אתה שואל אותו איזה רכב, הוא לא יודע, יש לו רכב. מנותק מהעולם, וכל כולו קודש קודשים. באותו ספסל יכול לשבת בחור שיודע את כל העולם, לפניים ולפנים.
בדף הגמרא פחות.
לגמרי. והם נמצאים באותו מקום. אם דיברנו על בירורים שאפשר לברר, השוני בציבור החרדי זה בירורים, זה כן ולא, כי המון 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 לא אומרים אמת בבירורים. זאת אומרת, מתלהבים על כל בירור, על כל בירור, לא דוברים אמת. לכן במהלך בירורים צריך לדעת איך לברר נכון. זה
עוד מקצוע בפני עצמו.
לגמרי. לדעת איך לברר נכון, איך לעבוד, זה
אבל
עבודה.
אבל איך הבחור יכול לברר מה ההשקפה של הבחורה ולהפך?
בהשקפת עולם. בחור צריך להגיד לבחורה, שאני אומר דבר ראשון, מי אני? הצד השני, דוגמה, אם אני אומר לבחור, אני לא קורא עיתונים, אצלי עיתונים זה מוקצה מחמת מיוס. לא נוגע בדבר הזה. והיא כל שבוע קוראת את כל המגזינים החרדים, היא יודעת שאחרי החתונה...
משהו פה לא מתאים.
זה לא מתאים, זה לא, אף אחד לא בא לסבול. אני מעלה את הדברים, נושאים של השקפת עולם, אני לא צריך להיות מתוחכם. קניונים, אינטרנט, רדיו, נסיעות לחול.
רדיו כל חי בנפרד, שזה...
ברור, ברור, ברור לגמרי.
כן.
אבל בכל תחום, אני מעלה את הנושא, קשרויות, איזה קשרויות נכנסות לכאן, איזה קשרויות לכאן, וכל אחד עושה רשימה לעצמו קודם לכן, איזה דברים מבחינתו, הם קו אדום, שהוא אצלו בבית, לא ייכנס, והוא לא מוכן להתגמש בזה, הוא כן מוכן, ואפשר לחיות גם עם השקפות עולם שונות. אנחנו רואים אנשים בני זוג, שאחד חוזר בתשובה ואחד לא, ומסתדרים, אבל זה קשה מאוד. אנחנו רוצים להוריד כמה שפחות, שיהיה כמה שפחות קשיים בזוגיות, לכן שאם זרימה טובה, ואין דחייה, והשקפת עולם תואמת, לא צריכה להיות 100%, 90%.
הם יכולים לחיות אחד עם השני בסגנון.
סגנון?
זאת אומרת, אם הוא מקפיד, נגיד, על קשרויות, לצורך העניין, היא אוכלת הבדץ והוא ערב לנדו, אבל שתי מקפידים זה בסדר. אבל אם היא אוכלת בכל מקום מה שזז והוא לא, אז נכון. יש פה איזה פער גדול יותר.
פער גדול, שהיא תרצה לתת איתו לאיזשהו מקום לאכול, והוא לא יסכים. או לא רק היא, כל המשפחה שלה הולכים לשם, והוא לא יצטרף למשפחה.
אז זה מייצר בעיות.
זה מייצר המון.
יש שמרת עוד פרמטר אחד אצל הבנות?
נכון. אצל הבנות, רוב הבנות שמצלצלות בכלל, שדוחים, נשאל אותם שאלה. השאלה הזאת נשאלת גם בשבתות לבנות בשידוחים. למה את רוצה להתחתן? מה את מחפשת? בשביל מה? והתשובה של רוב הבנות, אני מחפשת מישהו להישען עליו. מישהו גבר שיקח אחריות, שיוביל את הבית. ולכן, אם במהלך הפגישות, היא מרגישה שהוא לא מהווה עבורה משענת, שהוא לא גבר, הוא לא מקבל החלטות, היה לי לא מזמן אחת ששידוך הכל היה מצוין, רק באמצע הפגישה הייתה אזעקה. אז באזעקה הוא צלצל לאבא שלו לשאול מה לעשות, איפה ללכת.
אז זה בעיה.
נכשל,
טוב שלא התקשר לגפני לשאול מה לעשות.
אריאל, אחד האירועים הכי קשים היה לי, פעם היה לי דרשה והיו מולי העיניים 350 משתתפים, בשיא הביזיון, נגיד שלא דיברתי לעניין, אבל כולם יצאו ובבריחה ברגע אחד. נו, מה היה?
אזעקה.
הייתה אזעקה. נשארתי, לא ידעתי מה אני צריך לעשות.
לפחות נתנחה שבגלל זה ברור.
אבל ברור שמוביל יודע...
פעם נועם הגיע לדבר בפני קהל, והוא סיפר שפעם קודמת שהיה פה, זה שהיה לפני ועל כל כך גרוע, שאיכשהו סיים, ואני התחלתי, כולם הלכו. בגלל הקודם, כן.
אז אני אומר, ברור, יודע שאתה הולך להסתדר, מסתדר בכל מצב, מספרים את הסיפור של אותו אחד שיצא לכפרות, בערב יום כיפור. אז הוא יחזיק את התנגול ביד אחת, ואת המחזור ביד, ביד השנייה, ובאמצע הדרך אף לו הכובע. הוא לא יודע מה לעשות, הוא יוריד את התנגול, יברח לו, יוריד את המחזור, מה קרה בסוף? אני לא יודע, אבל הוא יסתדר.
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 אז צריך לדעת להסתדר.
כן, בחור. עכשיו, זה משהו שהיא מרגישה. זה לא משהו שאני יכול לבחון. יש אדם שאני סומך עליו יותר, ויש אדם שאני סומך עליו.
אבל במציאות יש הרבה בתים שאנחנו מכירים, שהאישה היא זאת שפחות או יותר מקבלת את האחריות ומתמודדת עם הבעיות, ולפעמים אפילו יותר טוב מהבעלים, אז מה רע בשידוך הזה?
אז יכול להיות שאחת כזאת לא תחפש טיפוס להישען עליו. אולי, לא יודע.
לפעמים אישה, יש אישה גבר ויש אישה עוצמתית. זה שתי דברים שונים. אישה שיש לה אופי גברי, בעיה אחת, בעיה גדולה, שמתמודדים את היום יותר ויותר, ברגע עם כל התארים וההשכלה. דבר, אבל יש אישה עוצמתית, אישה שיכולה לעשות המון דברים, ולפעמים מחפשת בעל שקט, שקול, רגוע, אתה רואה אותו שקול, יכולה לדבר איתו, הוא מקשיב, הוא לא מתלהם, הוא לא מתפרץ, הוא קשוב, היא... בשבילה הוא משענת מצוינת.
אז בסוף היא מרבנת עליו, וזה בסדר גם.
כשאנחנו נכנסים אפילו לגדולי ישראל, הם לא מרבנים עלינו בעוצמה ובכוח ובצעקות, להפך, יושב הרב שטיימן, יושב לו בחדר, על המיטה, אתה מתכופף לשמוע מה הוא מדבר, ואתה סומך ב-100% על מה שהוא אומר, ואתה יוצא רגוע לגמרי. לכן פה זה עניין של הרגשה, ברגע שיש לנו את הפרמטרים האלה, וכמובן, אם אין מידות רעות, או אין...
שאיך אפשר לדעת את זה בשלוש פגישות, אם יש מידות טובות או רעות?
זה לנו דוגמה...
רגע, צועקים עליי כבר שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז בואו נעשה הפסקה לרגע, נחזור, זה מאוד מעניין, כבר נשוב. שבנו עליכם, שידור מיוחד בענייני שידוחים, בכל זאת אנחנו לקראת ט"ו באב, איתנו באולפן הרב אליעזר יודקובסקי, מארגון ועשיינו, והרב מיכאל לוין, יועץ שידוחים, ופעם ראשונה האמת ששמעתי ככה, באמת עצות נכונות, מה צריך לבדוק במפגשי שידוחים, דיברת על זרימה, אידחייה, השקפה, ואצל הגברת גם משענת. והתחלנו, הרב יודקובסקי ניסה לקחת אותך לנושא נוסף, okay. שאיתו עצרנו לפני הפרסומות.
כן.
דיברנו על איך, הרי בעצם זה מרכז חקירות, נכון? אתה דיברת על זה שבאמת בשיחה זה סוג של זרימה, אבל בטבע הדברים דיברת על קמצנות, בסדר? אז היא שואלת אותו, נקנה קולה או נקנה רק מים, היא מנסה לבחון אותו. כל מיני בחינות ואיך נקרא, חקירה צולבת. אני רוצה שתסביר כמה זה טעות ומה כן.
אם זה טעות, קודם כל.
אם זה טעות.
איזה שיח לנהל כדי באמת לדעת, בזמן הקצר שיש בפגישות האלה,
להוציא את המירב בלי לפגוע ולהשאיר את זה בטעם הטוב. הרי אם יעשו את זה בצורה... תגיד, אתה עצבני או לא עצבני? אז הרי זה לא... תן לנו דוגמה של... במהלך שיחה אמיתית, כשאתה מדריך זוג, כשנפגשים, איך אתה מציע לו או לה לנהל שיחה שתוביל לנקודה, איפה הוא חז? לדוגמה, הוא רוצה לדעת, האם היא מתכוננת לחנך את הילדים בחינוך חרדי רציני, בסדר? אז מה שאתה, האם את רוצה? כאילו.
אני. דבר ראשון, אני באמת צריך להקדים ולומר, אני, כשאני נפגש, לא מסתמך על הבירורים. אני לא אומר, נפגשת והיה ככה, אבל ביררו ואמרו אחרת. אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. מה שראית בפגישה, זה מה יש, זה הבן אדם. לא נראה, הולכים לעוד פגישה. הבירורים מסתמכים עליהם, אבל עד שאינה דומה שמיעה לראייה, בחלק הזה שרואים שבחור לא נראה, שבחור לא נראית, משהו לא זורם, אבל הוא הזרמן הכי גדול בישיבה. אבל איתי הוא לא זורם. עכשיו, לגבי איך מעלים, אני רוצה לדבר על משהו ולבדוק אותו. אז יש לנו שלושה אופנים לעשות את זה. יש את האופן הראשון והפשוט, כמו ברדיו, מראיין מרואיין. עלים מישהו, שואלים אותו שאלות, וברור לנו שבאופן הזה דבר
אנחנו
ראשון...
אנחנו נקבל פה החלטה שהרב לוין הוא סופר מקצוען.
כן, אני כבר התחשמתי ככה. יש זרימה, אין דחייה, יש השקפה, יש הכל. אפילו משענת אני מרגיש.
קטונתי, גם. כן. אני אומר שיש... במהלך הפגישה יש, אמרנו, שלושה אפשרויות. אפשרות ראשונה, שאני שואל ישירות, אתה קמצן, אתה זה, אתה אוהב לבזבז, ובדרך כלל, הצד השני יודע לזהות מה אני רוצה לשמוע.
גם אם זה בשמונה רמזים.
הוא כבר מזהה, והוא, אם הוא מאוד רוצה את השידוך, גם בלי לשים לב בתת מודע, הוא יבוא לרצות את הצד השני, הוא ייתן תשובות ושאלות, זה לא מתפתח. לכן זה האפשרות הפחות מומלצת. אפשרות שנייה, זה שאני מעלה נושא, ומתחיל לפתח אותו, ובתקווה לגרור את הצד השני, להגיע לנושא.
להביע את השקפת עולמו. למשל, מה את חושבת על מחשב פתוח בבית?
אני לא רוצה להגיע לזה, אני רוצה להגיע לאופן הכי אידיאלי לדעתי, זה שהוא מעלה נושא. מכל נושא שאני מדבר עם בן אדם, אני יכול להגיע איתו כמעט לכל נושא. לדוגמה, אם עכשיו אנחנו נדבר פה על עגבניות, אנחנו יכולים להגיע מזה לשמיטה, יבול נוכרי, יכולים להגיע מזה לאוכל בריא,
לטורקיה.
יכולים להגיע לטורקיה, יכולים להגיע כן. ליוקר המחיה, יכולים להגיע לתחרות בין רשתות, יכולים להתגלגל מזה.
השבוע שמעתי מרצה שדיבר על אחד שקונה עגבנייה מאוד מאוד בחנות יוקרתית, ואז הילד שואל את אבא, אבא תסתכל, יש פה בן אדם שלא לומד תורה, והוא קונה עגבניות בסופר א' במחיר, ולידו עומד אברך וקונה מהבררה. אז אתה אומר שהלומד הוא... הוא נזר הבריאה, אז למה אברך קונה מהבררה? אז האבא אמר לו, תשמע, מה אתה רוצה להיות? בררה שקונה עגבנייה נהדרת, או אתה רוצה להיות א' שקונה עגבנייה בררה, אז תחליט מה אתה רוצה. אז הנה הגענו גם מהעגבנייה לנזר הבריאה.
יפה, אז זה צריך חוכמת חיים, ואפשר בשביל זה במקרה הצורך לעשות סימולציות. לראות איך זה עובד.
זו, השאלה עם החבר'ה הצעירים, שפעם ראשונה נמצאים בסיטואציה כזו, בכלל יכולים ככה להיות מספיק מתוחכמים, כדי להוביל את השיחה למקומות האלה.
יפה, ולכן יש היום...
ייעוץ?
יש שבתות לבחורים בשידוחים, אין הרבה שבתות כאלה, כי זה קשה מאוד לארגן את השבתות האלה, יש יהודי יקר בשם רב שרגא אפשטיין, שהוא עוסק בזה ימים כלילות.
לא יומן כמה שהוא מוסר את נפשו.
הוא עושה המון המון, ושבתות כאלה הן שבתות עמוסות מאוד. אם נרחיב, היה לנו שבת אחת לפני כמה שנים, לפני ל"ג בעומר, זה הייתה שבת לבחורים מישיבת מיר. זה הייתה שבת שלקח הרבה מאוד זמן לארגן אותה, בכלל להכניס לישיבה מושג חדש שלא היה, יש לנו את המושג של חדש אסור מן התורה, כל דבר שהוא חדש והוא שונה לוקח זמן לקבל, חוששים מכל שינוי, בסופו של דבר הגיעו בישיבת מיר היום, למיטב ידיעתנו יש למעלה מ-500 בחורים מעל גיל 25.
אבל היום זה דבר כל כך מוכרח, כי הרחוב, איך שלא נעצור אותו, בסוף הוא זולג אלינו. כלומר, אין מחיצה כמו שהיה בדורות הקודמים. ואז בחורים בתוכם שומעים כאלה שטויות אחד מהשני, זה כן נראית לך מבט ראשון, כל מיני שטויות, והוא נכנס לשטויות האלה, כדי להוציא, אתה לא יכול להגיד לתת לזה בטבע. כלומר, אתה צריך להסביר
בדיוק. אז הוא בדיוק. עוד יותר חייב את ההדרכה אם כך.
הוא חייב, מה שהם עושים זה הדבר הנכון. כלומר, להסביר, לתת קונטרה נגד לכל מיני שטויות שחודרות.
זאת אומרת, לפקס, כמו שאנחנו שמענו פה, לדעת מה באמת כן. צריך לבדוק ואיך לבדוק את הדברים.
כן, אבל נוצר מצב שנורמלי, הראש השיבי בשביל כלולי לא מדבר על זה, נכון? וגם לא המשגיח. ואז כל מיני מושגים נכנסים מכל מיני בחורים ככה וכו'. והתשובה היא זאת, לשים את הדברים על השולחן, אני לביתי אותם כמה פעמים, זה פשוט מדהים.
אני אסביר. פעם להתחתן זה היה כמו לחם. ידעו שלחם אתה חייב לאכול, ואם הלחם קצת יבש ואין לך משהו אחר, אז אתה אוכל אותו ככה, אתה אוכל. היום להתחתן מסתכלים על זה כמו גלידה. גלידה, כן. אם זה טעים ומתוק ונעים, אז אני אוכל, אבל זה לא משהו שאני חייב, אני יכול להסתדר בלעדיו, וחבל שכך. בשבתות כזו, דוגמה השבת שהייתה לנו אז, זה הייתה שבת שהיה שם ויכוחים סוערים מאוד.
מה, שבחורים אומרים, למה אני צריך את זה?
לא, שבעצם בחורים אומרים, אני רוצה בחורה שתהיה גם חכמה, גם נאה, גם עשירה, וגם שתדע לנגן. אני אומר לו, תקשיב, עם שאלון כזה, אתה תגיע לגיל 27. הוא אומר לי, איך אתה יודע? אני בן 27. בשבתות, מה שקרה אחרי שבת כזאת, היה לנו עוד שבת לקהלות אז בצפת, בתום הדבורה נראה לי, שבת רבלי, אז כבר עושים את זה כבר שבת לבנות בשידוחים, אז הגיע לשם לשבת אותו הרבנית פינקל, והיא אמרה לי שמתוך כל הבחורים שנכנסו לשיעורים, זה היה אז 80 בחורים שנכנסו לשיעורים, 70 התארסו כבר מלג בעומר עד פסח, וכעבור זמן לא קצר, כבר 10 נוספים גם התארסו, וחוץ מזה זה יצר גל בישיבה של בחורים מתחתנים, והמון
אז אומר שחשוב לעשות את השבתות בתדירות תהיה גדולה יותר.
אנחנו אחרי שבת כזו במשך חודשיים, כמעט כל יום מקבלים טלפון על שידוך שנסגר. השבתות האלה זה מתכון שעובד, זאת אומרת הבחורים והבחורות מקבלים כלים אמיתיים לחיי נישואים, והמבט הכללי על חיי נישואים, איך להתנהל בו.
מה בכל זאת הגורמים לעיכוב במציאת השידוך? הרי אנחנו שומעים שכבר יש פה בחורים, בני 25, בני 27, מה, יש גורמים מסביב שמפריעים?
כן, הוא דיבר כל כך בטוב טעם על גופו של עניין, אני רוצה לגוע בדברים המסביב. המסביב, קודם כל הדבר המרכזי, זה, אני גם אגיד שלוש דברים. הדבר הראשון, שלושה דברים, הדבר הראשון זה הכבוד. הכבוד והכבוד והכבוד. מה יגידו ומה יחשבו, וזה מתאים וזה לא מתאים. זה הרשתות שהיא של שעה אחת. כלומר,
זאת אומרת, שלא יגשו לשידוך מסוים, כי אולי זה לא מספיק מכובד.
מה יגידו ואיך יגידו, גם אפילו כשהוא דיבר על כמה היא מקבלת, או כמה אני מקבל, או איך היא נראית, כל זה, זה לרגע הראשון שיגידו, שעה ראשונה, הרי אחר כך החיים, כל השטויות האלה כל כך לא רלוונטיים. איך אני זוכר בישיבה, היה אחד שעשה שידוך עם יהודי די פשוט, כן, כזה סוג של אינסטלטור. אז כולם כזה גחכו ואמרו, זה מה שעשי, לא אמרו, אבל הדרורה, אומר, חבר'ה, אתם, כשאתם יהיה לכם נזילה בבוילר, אתם תטפסו לבד לבוידר, או תביאו אינסטלטור בהרבה כסף. השבר שלי יטפס לבוילר ויסדר.
סדר, בדיוק.
אז אני אוותר על הכבוד של החמש דקות. אבל הנושא של כבוד הוא כל כך נורא, זה הרי מקיף אותנו בכל הדברים, בהחלטה של סמינרים, בהחלטה של אלף ואחד דברים. הרב שטיימן היה כל כך הרבה מדבר על זה, כמה מונח בדבר הזה, השטות הזאת של כבוד, מה יגידו, מה יגידו בחמש דקות של השידוך, וזה לא קשור לבחור ולבחורה, זה בעיקר קשור למסביב, להורים ולאנשים מסביב. סיפסני, זה מתאים, זה לא מתאים, זה נקודה אחת. הנושא השני, הוא נושא שאי אפשר לברוח מן היום, זה נושא הכספי. הסכומים, קודם כל, הוצאנו כעת חוברת מדהימה, שבחור שקורא את זה, אני אומר לך, הוא חושב אחרת. אני הייתי בבית כנסת, עלה מישהו, בדרך כלל, אתה יודע, מוריי ורבותיי, מטרים, זה מישהו כזה ירושלמי, או כזה מסגנון מסוים, ועלה אחד כזה מודרני, מניבה, ואמר, מוריי ורבותיי, חמי נפטר והשאיר 1.5 מיליון שקל חובות, בואו תעזרו לי. נתתי לו 100 שקלים. אבל רציתי לתת לו כזאת סתירת לחי. הרי ממה הוא הגיע 1.5 מיליון שקלים? מהלבן והגבינה? אתה לקחת 600, הגיס השני 600, הגיס השלישי 600, 300 הוא הסתיח לשחרר, כל השאר חובות, והוא קרס תחתיו מהחוב הזה. אז הדבר הזה הוא, הנושא הכספי, הוא כל כך חשוב, ומה הנכון? וזה אני רוצה להסביר, לא רק מה הפתרון, שואלים כולם, אז מה הפתרון? הרי דירה עולה 2 מיליון שקל, מה אתה מציע? הנכון הוא לשבת כמו שני סוחרים, או שני מנהלי עסק שיושבים יחד, או בעל ואישה שיושבים יחד וחושבים, אנחנו רוצים לקנות דירה. מה יש לך? מה יש לי? מה אנחנו מסוגלים? מה היא יודעת? מה הבחור? אם הוא מתאים לנגיד, לצורך העניין, נגיד הוא בחור למדן גדול, והוא צריך כולל חזק. אז מבררים, רגע, איפה יש כולל חזק? יש שם כל כך הרבה הצעות בפריפריה, שזה...
אמרנו, זה לא פריפריה, זה בהרחבות.
נכון, הרחבה, בהרחבה. מרחבים, מהיום גמרנו. במרחב.
במרחבים.
במרחב, שאתה רואה לי גם כבר טועה אחורה. ובכן, במרחב, יש כל כך הרבה הצעות, יש מקומות של, נקרא לזה, כי אתה יותר פתוח קצת, אפולה יותר רציניים, אני לא נותן ציונים, אבל כן נפתח נוף הגליל. יש היום 20-30 מקומות שכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך, רוצה ללמוד, רוצה וכולי.
אבל שוב, אני חושב שזה שלב שבו עוד ההורים מאוד מעורבים בנושא הזה.
נכון, לא, זה גם וגם, כי הבחור, עוד פעם זה חוזר לכבוד, הוא צריך לחזור לישיבה ולהגיד, קיבלתי 600. ואז מתחיל כל התסבוכת, כי עם ה-600 שקיבל...
זה כזאת שטות.
הסברנו את זה בשעה הקודמת. הכל מסתבך, הוא אחרי זה לוקח עוד 1.2 מיליון בבנק, והוא עבד לבנק ל-30 שנה.
לא, גם יראה לו שה-600 האלה יישארו לו אחרי שנה.
אני חייב לספר לך סיפור, אריאל. נו. סיפור מדהים. בחור מפונוביץ', מצוין. הבאנו את כל הסיפור שלו בדיסק של אנחנו מצאצאינו. בחור נהדר, שבמחירון מה שנקרא הוא שווה 800. הוא עשה שידוך נהדר, והיה לו לב טוב, הוא שמע שחמיב לא מיליונר העולם, אמר 500. ואחרי זה הוא שמע שחמיב אין לו אפילו 20 שקל לנסוע לירוסין. אז הוא נכנס למרן ראש הישיבה, רב גרשון אדלשטיין, ושאל, אולי נכון לוותר על ה-500, לבקש מחמיב רק 200, אבא שלי 100, אנחנו ניקח 200 הלוואה בבנק, ונגור באפולה. אמר לו, בטח, מצוין.
הוא עבר לש... קודם כל עמד שם מישהו שמע את זה, אמר, אני מחסה לך את כל הוצאות החתונה. התחיל ברכה של הרמה, כן. כל מה שייתן לוחמי, ויקח לשם שמיים, ואז תשרה ברכה. זה היה הברכה הראשונה. השנייה, כשמישהו שמע את זה בדיסק שלנו, של אנחנו מצצאינו, הוא אמר, עד כדי כך, אני רוצה שהוא יפתח כולל, ושהוא יהיה ראש כולל, 35 אברכים, עד היום כבר 5 שנים, הכולל הזה פתוח. אמנם הוא לא רצה להיות כולל, אבל זה מחשבה בריאה.
טוב, צריך לצאת כבר לעוד הפסקה. מיד נשוב, לא יישאר לנו הרבה זמן, אבל נשתדל להיות מתומצתים ויעילים.
עכשיו איתכם, מצפים לישועה עם אריאל ברמן.
שבנו עם הרב אליעזר יוטקובסקי, ועם הרב מיכאל לוין, עוסקים בענייני השידוחים. עוד שתי נקודות אולי לסיכום.
כן, אני חושב, יוטקובסקי. עוד נושא מאוד חשוב, זה בלשון הגמרא, נחי דרגה ונא טבעית אתה. כלומר, תראה דרגה. הייתי פעם בתור אצל מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, עמד לפניי מישהו. הוא אמר, הבת שלי נפגשה עם בחור, ואשתי טוענת שהיא יותר חכמה מהבחור, לגשת או לא. אומר לו רב חיים, בת כמה היא? אומר לו, בת 18. תגיד לאשתך, 18 זה מאוחר מאוד, מה שיש לוקחים. אז הוא חשב 28, הרב לא 28, 18. הוא אומר, כן, 18 זה לבנים, לבנות זה מאוחר מאוד. אבל הרב שטיימן היה אומר, מיכל יהודה לבקוביץ', אשתו, זאת אומרת, הוא לקח, היא הייתה הרבה יותר מבוגרת ממנו, הם הריחו ימים הרי עד מאה וכו'. אמר רב שטיימן, הוויתור הזה, שהוא לקח, ההורים שלו, סליחה, האמא שלו לקחה בחור הרבה יותר מבוגר ממנה, או הפוך, זכו לבן כמו רבי מיכל יהודה. אין סתם, זאת אומרת, החופץ חיים היה אומר תמיד, הרי היה שם ויכוח עם ההורים שלו, אבא שלו התחתן פעם שנייה, אמא שלו התחתנה פעם שנייה, והאבא חורג נורא רצה אותו לחתן, אבל הבחורה הייתה מבוגרת ולא היה ממלות גדולות. והאימא שלו בשום אופן לא רצתה. החופץ חיים לחץ שזה יהיה, והתוצאה הייתה, הוא אמר, כל החיים יכלתי ללמוד, אם הייתי לוקח בת של גביר, אז הייתי נהיה הייטקיסט.
כן.
לא הייתי יכול ללמוד.
אז בקיצור, לרדת בדרגיו, זה נכון, אני חושב, לשני הכיוונים.
וההורים צריכים לפעמים לתת דחיפה למי שקשה החלטה, אתה יודע, גם בצנחנים, מי שלא מסוגל...
דוחפים אותו.
דוחפים אותו.
טוב. הרב לוין, יש איזשהו עניין שבו בעיקר מתקשים, תחושת חוסר חיבור. עברנו, יש זרימה, אין דחייה, יש השקפה, משנת, אבל אין חיבור מעבר לזה.
אין משיכה. אין משיכה. ראשי וסי אומרים שפרה נקנית במשיכה. הנושא של חיבור, זה, אני לא מחוברת, אני לא מרגישה שזה שורש נשמתי, אני לא מחובר, אין את החיבור, אין את הקליק, יש את הקליק. אז פה אנחנו צריכים לדעת, ברגע שאנחנו...
שבכמה אחוז זה חוזר על עצמו?
זה חוזר על עצמו המון, 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 שפתאום אומרים, הכל בסדר, אבל אין את הקליק. מה עושים במקרה כזה? במקרה כזה שאלתי גם...
במקרה כזה, זה המקרה?
זה המקרה. במקרה הזה יש הרבה שמועות שמתהלכות, האם צריך להיות חיבור, לא צריך להיות חיבור, אז ודאי שצריך להיות חיבור, השאלה מהו החיבור. לפני שאני אגיד את משנתי,
ממש בקצרה, בחצי דקה.
בסדר, אני אגיד שזה, לפני כן שאלתי את מרן ראש הישיבה, משה לירש, ושאלתי את הרב גדליה אוניקסברג, ששמע מרב חיים קניבסקי, וזה הקו. שיש לנו זרימה, אין דחייה חיצונית והשקפת עולם תואמת, אנחנו יכולים להתקדם. אני לא מרגישה מחוברת. כשאני לא מרגישה מחוברת, אני שומע שהיא מחוברת ועוד איך היא מחוברת. לדוגמה, אני אומר לה, תגיד לי, מה החסרונות שלו? אומרת, זה חיסרון, אבל היא אומרת, חמש אבלים. אבל, הוא מאוד מאוד נחמד. אבל, מה זה אבלים
האלה? סימן שיש חיבור.
יש חיבור. עכשיו, הסיבה שהיא לא מרגישה מחוברת, כי לפני שסוגרים שידוך יש לחץ. ויש חרדה, זה באמת, זה איזשהו, זה החלטה קשה, שאני נמצא בפחד, אני לא מרגיש מחובר. נרחיב בזה עוד, באמת, זה נושא שיש עוד הרבה להרחיב בו.
טוב, עוד נעסוק בזה ברדיו, בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, לסיום, סיפור מיוחד.
כן, אכן. אני לפני 15 שנה, קראו לי להרצאה באחד המקומות בארץ, לדבר על זקני רב אריה לוין. נכנסתי לרבנית בת שבע, שהייתי, זכיתי להיות מאוד מקורב, לכל כמה שנים טובות בלילות שבת אצל הרב, ואמרתי לרבנית, תני לי איזה סיפור טוב על רב אריה.
משהו פיקנטי.
אז היא סיפרה לי כמה סיפורים, אני אבחר מביניהם סיפור שרלוונטי אלינו. אמרה לי, תקשיב טוב, רב אריה לוין, כשהוא עלה לארץ, הוא הגיע לפה בלי משפחה, בלי אחים, בלי הורים, בלי אף אחד, והוא הגיע, התחיל ביפו, הגיע לירושלים, פגש ברבה של ירושלים, רב צבי פסח פרנק, והוא הציע לו את אחות אשתו לשידוך, והתארסו. הגיעו לחתונה, הרב אריה אין לו כלום, עושים חופה ליד הבית הכנסת, איזושהי חתונת קורונה, ולאחר מכן חדר ייחוד, מאלתרים משהו, נכנסים לחדר ייחוד, אז רב אריה ככה ממשש בכיסים, ואומר לה, לא נעים לי, כל חתן מביא לקלה בחדר ייחוד, איזה תכשיט, טבעת, צמיד, שרשרת, אני גם רוצה לתת משהו, אבל אין לי. אבל אני לא רוצה שתרגישי מקופחת. אני רוצה שתקבלי, תהיי שמחה ומאושרת כמו כל קלה. אז אמר, אני אתן לך משהו אחר. אמרה, מה אתה יכול לתת לי? אמר לה, אני מתחייב לך. מי עכשיו? ועד אחרי 120, אני נותן לך את מידת הוותרנות.
וואו.
בכל ויכוח שיהיה בינינו, לא משנה מי, לא משנה מה, לא משנה איך, את צודקת. הייתה אישה חכמה, אז היא ענתה לו, תקשיב, אתה מתנהג בצורה שונה, לא חריגה, תרשה לי גם, תמיד החתן מביא מתנה לקלה. במקרה שלנו גם הקלה תביא מתנה לחתן, מה אתה יכול לתת? אמרה לה, מה אתה תתני לי? אמרה לה, אני רוצה לתת לך את מידת הוותרנות. כל פעם שיהיה ויכוח בינינו, אתה צודק. וסיימה הרבנית בת שבע, אמרה לי, תקשיב טוב, תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא רואה שבעל נותן לאישה מתנה כזאת, ושהאישה מחזירה לבעל מתנה כזאת, הקדוש ברוך הוא אומר לזוג הזה, אני גם רוצה לתת מתנה, ונתן להם חתן הרב אליושיב, נכד רב חיים קניאבקי.
טוב, זה באמת מתחבר גם למה שהזכרת, הרב יצקובסקי, ותרנות זה דבר חשוב. אני רוצה לפנות כעת לרב שלמה גרינפלד, מכולל רינת התורה, שלום. איתנו?
רינו של טוירו.
בטו באב, מעמד מיוחד, ספר לנו עליו.
ט"ו באב זה יום השידוכים של כלל ישראל, כולנו יודעים, כלל ישראל כולו, בכל העם היהודי, היום הזה הוא היום הכי גדול של עולם השידוכים.
ואתם בליל ט"ו באב, תהיו בעמוקה, תפילה מיוחדת למען מעוכבי זיווג.
כן, אנחנו גם נמצאים במקום המיוחד של ט"ו באב, שזה בקבר רבי יונתן בן עוזיאל, אבל אני רוצה לדבר איתך, לאו דווקא על המקום, אלא על היום, היום הגדול הזה של ט"ו באב, ועל הזמן המסוגל הזה, שאחרי חצות הלילה נמצאים שם בציון של התן האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל מאות מאות אברכים המלאי תורה שבתענית דיבור יושבים ולומדים מתחילת הערב עד חצות הלילה ואחר כך מתחילים את המעמד הגדול שכולם עומדים ובוכים. אני אומר לך, אני נמצא שם לראות אברכים שגמרו עכשיו סדר של שש שעות רצופות פשוט עומדים עם דפים ושמות ובוכים על שם שם. אני אומר לך שלא תראה מעמד כזה בשום מקום בארץ. ולכן הישועות של רינה של תורה רואים אותם בחוש. אני ליוויתי כמה וכמה סיפורים.
זאת אומרת, מה, יש, משנים שהיו, עברו, יש סיפורים ש, סיפורי הצלחה, מה שנקרא, מיוחדים?
בוא בלי דברים מרחוק. אני אישית מכיר כן. אדם. ראיתי אותו מגיע בליל פורים. למעמד תפילה גדול בבית של רב חיים, זה היה בלדרמן, הוא מגיע, היה לו כמה בנות שעדיין לא התחתנו, התפלל ובכה ושם שם את השם שלו, ואני ידעתי שהבנות שלו בנות 32, וכבר היה במעמדות בכל מיני מקומות, ואמרתי לו, נו, אולי תכניס את השמות, רבת להתפלל, תכניס את השמות, תתרום את מה שהם מבקשים. הוא כזה צחק, אומר, נו, באמת, זה מה שנראה לך? אני אומר לך, לעברו שלושה חודשים ושתי הבנות שלו התארסו, אחת בת 32, אחת בת 29, שתיהם התארסו. עכשיו תגיד לי אתה, רואים כזה דבר, רואים כזה מעמד כל כך מרגש, מישהו יכול לעמוד בצד ולהגיד, אני לא שם?
אז באמת מי שזקוק יכול פשוט להצטרף אליכם לתפילה המיוחדת? אני מבין שגם יועבר בשידור חי המעמד הזה אצלנו ברדיו.
אפשר גם להגיע לעמוקה, המקום פתוח, ואפשר להצטרף בשידור חי, אבל צריכים להבין את הרעיון. אם יש לך דבר שמובטח, שרואים את התוצאות, לא משהו שבן אדם אומר לך, תשמע, אם תתרום אולי, פה רואים, ולא אני אומר את זה, אמר את זה מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, נמצאים שם בממד הזה חתנו רב שרגל שטיימן, רב בנימין פינקל, הרב אדלשטיין, בן של רבי ינקב אדלשטיין, שהיה הלב של כל בחור ובחורה, הוא היה הלב שלהם של השידוכים, הם עושים את התפילה, אני צריך להגיד את זה, עם ישראל עומד וזועק את הדבר הזה ורואים את הדברים האלה בפועל. אז מה נדרש? יש לרינה של תורה, יש להם באמת את היום הגדול הזה, ואת המעמד הגדול הזה.
טוב, אז לאן אפשר, עם מי אפשר ליצור קשר בשבילות פרטים, מי שרוצה?
מוכבית 5379, זה כל הסיפור. לא כל כך מורכב, זה 4 מספרים. אם אני לא טועה, זה המוקד הקבוע, כי אני לא נמצא על המספרים, אם אני לא טועה, זה הטלפון של המוקד, אבל מי שנמצא ולא עושה את התפילה הזאת, זה
פספוס. טוב, אז הנה, הזדמנות מיוחדת, בט"ו באב זה קורה, בליל ט"ו באב, הרב שלמה גרינפלד, כהן אלרינה של תורה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. אנחנו חותמים, הרב אליעזר יוטקובסקי, הפעם הגעת לפה בכובעך של ארגון ועשיינו, והרב מיכאל לוין, יועץ שידוכים, אבל גם קשור למדריך התנים גם. בשלום בית. אז אתה יודע גם לפתור את הבעיה. אתה אמרת להם תתחתנו, ואז אתה פותר להם את הבעיות.
לגמרי, ורוב שעות הם עוסק בחינוך.
בחינוך.
מי שצריך לקחת אחריות.
טוב, אנחנו ברדיו, בעזרת השם, בתקופה הקרובה, עד ט"ו באב בטח, נעסוק עוד לא מעט בנושא החשוב הזה.
אבל אני חושב שההקשר של זה לתשעת הימים, שהוא הנושא המרכזי, שלא הספקנו לדבר עליו, זה האחריות של כל אחד לנסות באמת לעזור לאנשים שנמצאים במצב הזה, לבדוק סביבו, למי הוא יכול לעזור. מה שהיה בשעה הקודמת בעצם, מה שאמר ברון זילבר, בוא נשלח את המקצועים, ניתן להם את ההצעות, ולדחוף אותם להציע למשפחות, כדי שלא לעשות טעויות בדרך. ואני חושב שזה החובה.
וכן, אני פעם ראשונה אגב ששמעתי שיש מושג כזה של יועצי שידוכים, בזמני לא זוכר שהיה דבר כזה, אבל טוב, כנראה שהדור היום גם יותר זקוק לזה.
האמת שכמעט ואין, זה משהו שמתי מעט, כי גם צריך המון המון פרקטיקה והמון זמן להשקיע בשביל ללמוד את זה. ואם כבר הזכיר הרב יוטקובסקי את הנושא הזה של להציע, הרבה פעמים בחורים או בנות מבוגרות רוצים לשמוע שמישהו אכפת לו מהם.
אז להציע זה חשוב. אז תודה רבה לכם שתרחתם ובאתם, ותודה על המידע שקיבלנו פה. תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, לשלמה פולק שהפיק אותנו. תודה לגברת אסתי פלד שערכה את המשדר הזה. תודה גם לפסח בגד. שלום לכם המאזינים, והמשך האזנה טובה. אחרינו, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילי.
כל חי תמיד איתי.